שלושה שיודעים. שלום לכם, השיטפונות הכבדים בגרמניה ובבלגיה גבו את חייהם של יותר מ-170 בני אדם, מאות אלפים נותרו ללא חשמל בגרמניה, בלגיה והולנד, תשתיות תקשורת קרסו, אלפי שוטרים וחיילים הוזעקו ליישובים המוצפים, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. מה גרם לשיטפונות הקטלניים במערב אירופה והאם המצב עשוי לחזור על עצמו? מיד בהרחבה. וגם נמצא קשר גנטי בין הזדקנות המוח להתפתחות סרטן המוח, מיד כל הפרטים על המחקר החדש שמגיע אלינו מאוניברסיטת בן גוריון. וגם מערכות המבוססות על בינה מלאכותית שאמורות לחזות מקרים של אלח דם אינן פועלות כנדרש בארצות הברית. מיד על התעלומה המאוד מוזרה הזו, וגם פרה-היסטוריה, גנום של אדם קדום מאוכלוסייה לא מוכרת התגלה במערה בגיאורגיה, ושימו לב, החוקרים הצליחו לשחזר את הגנום ללא עצמות, וזה העניין המרכזי בידיעה הזו. ועוד עניינים, כשאנחנו רואים מישהו שפועל בהתאם לציפיות שלנו, במוח שלנו מתעורר מנגנון שדומה למנגנון המתעורר בעת צריכה של שוקולד, או זה שקשור לכסף ולמין. כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת בן גוריון בנגב והרווארד, מיד על המחקר הזה שמסביר מדוע אנחנו כל כך מרוצים לראות מישהו שפועל על פי הציפיות שלנו. וגם, חומרים פסיכדלים עודדו היווצרות קשרים בין תאי עצב במוח, האם נמצאה תרופה יעילה למי שלוקים למשל בדיכאון? וגם לא רק זכר ונקבה, חוקרים גילו עצב בעלת שלושה מינים מובחנים. הקץ לזיהום הפלסטיק, חוקרים מווהאן, מסין, פיתחו פלסטיק שמתאדה בשמש, אוצר מן העבר, מטבעות מימי המרד הגדול ומימי מרד בר כוכבא נמצאו בבנימין. מי הזוכים והזוכות בפרס קריל היוקרתי? מיד נדבר עם שתיים מהזוכות, וגם תשעה באב כמובן. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, דיג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. בגרמניה נמשכים החיפושים אחר לכודים וניצולים מהשיטפונות שפקדו את המדינה מאז אמצע השבוע. מעל 170 הרוגים בגרמניה ובבלגיה, מאות מוגדרים עדיין נהדרים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה מבית הספר ללימודי סביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוא נתחיל מההתחלה, מה בכלל גרם לשיטפונות האלה שהחלו באמצע השבוע? מה יצר את אותו מצב שבסופו של דבר יש מאות אלפים מנותקים מחשמל, התקשורת שם קרסה, כמובן הרוגים כפי שהזכרתי, ונעדרים רבים, מה הוביל לדבר הזה?
אז קודם כל, שיטפונות נגרמות כתוצאה מהרבה גשם בזמן מאוד קצר. השילוב של הרבה סופות וכמות מים התשומה שיורדת בזמן קצר של כמה שעות, אין מספיק זמן לחלחל לתוך הקרקע או להגיע לתוך הנערות או לים בסופו של דבר, ואז המפלס עולה ויש לנו שיטפונות. במצב הנוכחי יש גם תופעה של מעבר של לחות או הסעה של לחות מאזורים הטרופיים. באזורים הטרופיים יש הרבה לחות תופעה מהטמפרטורה של האוויר, של המים, ולפעמים יש תופעות, קוראים לנהרות באטמוספירה, שיש הובלה של לחות מאזורים הטרופיים עד לאירופה, ואז שיש מצב של סופות, אז יש פשוט המון מים שיורד בזמן מאוד קצר.
טוב, ומכאן אני משער שצריך לדאוג כמובן לתשתיות וכו', מה שככל הנראה היה בעייתי שם. נכון?
כמובן, והם לא רגילים לכמויות כאלה של גשם. אז כמובן אלה השיטפונות והשפות שמצפים פעם במאה שנה או אפילו יותר, אז יש שבונים תשתיות, אז לוקחים את הסיכונים בחשבון, אבל לא לכמויות כאלה של גשם.
וואו, עכשיו, טוב, אנחנו מדברים מדי פעם פה על ההתחממות הגלובלית, האם מה שקורה ההתחממות הגלובלית, האקלים הולך והופך להיות קיצוני, גם קשור למה שהיה בגרמניה ובבלגיה?
כנראה שכן. כתוצאה מההתחממות גלובלית, אז כמובן יש שהאוויר יותר חם, אז יש יותר התעדות. התעדות בעיקר מאוקיינוסים וגם מצמחים מהקרקע, ולחות בתוך האטמוספירה, אפשר לחשוב שזה הדלק בשביל הסופות. בכל שיש יותר לחות באטמוספירה, יש יותר עוצמה לסופות, בחורף זה יכול לבוא כמו שלג ויותר שלג, ובקיץ זה בא כמו יותר גשם. אז ככל שיש יותר לחות באטמוספירה, אז הסופות יותר חזקות וגם יש יותר גשם בסוף להפוך למים שזה עובר התאבות בתוך העננים.
וואו, טוב, למי שתוהג, כשאנחנו שומעים על שיטפונות, זה תמיד נדמה לנו כמו בעיה קטנה יחסית, אבל מי שיראה את התמונות, ושווה לכם לראות מה קורה שם, מכוניות ששקעו בבוץ, אנשים שם שמנסים לפלס את דרכם החוצה, יש בעיה חמורה של, לדעתי גם כל מה שקשור לצוותי החירום וההצלה שם, שאיכשהו רק עכשיו ממש מנסים, הצבא הוזעק לשם, אבל רק עכשיו מנסים להתמודד עם מה שקורה שם.
נכון, וגם צריכים לקחת בחשבון את הטופוגרפיה שם, באזורים הרים, יש ודיות, אז גם יש ריכוז של המים, אזור יותר שטוח, אז יש פחות ריכוז של המים, אבל שיש את הריכוז מכל האזור בתוך הוודיות, והרבה מהערים שלהם והכפרים, אפשר לראות גם בטלוויזיה, הם בונים אותם דווקא במקומות נמוכים, אז המים מתרכז ובאמת שוטף את כל העיר וכל הכפר.
וואו, בוא נדבר על הישנות של מצב כזה, האם אנחנו צפויים לעוד אסונות כאלה של שיטפונות, כפי שאמרת, גשם רב בזמן קצר וכולי שם, במקומות אחרים, אולי אצלנו?
כן, התחזיות של המודלים, לפי התחממות כדור הארץ, מראות הקטנה של מזג אוויר, בשני הצדדים, גם הצד של הגלי חום, השריפות, מה שאנחנו רואים וראינו לא מזמן, בקליפורניה, באוסטרליה, וגם בצד השני של השיטפונות. אז ככל שיש יותר חום באטמוספירה, יותר אנרגיה, חלק מהאזורים שאין הרבה מים, אז זה גורם ליובש ושריפות. באזורים שיש מים, כמו באירופה, אז זה גורם להצפות. והתחזיות שבאמת הקטנה ועלייה בתדירות של הסופות כאלה, כנראה במקום פעם במאה שנה נראה הצפות כאלה, זה יכול להיות פעם בעשור, פעם ב-20 שנה.
וואו.
ויותר.
טוב,
כמובן אצלנו, אנחנו גם יכולים לראות את זה. אנחנו כבר רואים הצפות אצלנו כמעט כל חורף שזה מחמיר. היו תמיד הצפות, אבל התדירות שלהם, ולפי מחקרים אפילו בארץ, אנחנו רואים שסך הכל יש לנו פחות גשם בסוף העונה, אבל כל פעם שזה כן מגיע, זה יותר אוטומטי. אז כל סופה שכן מגיע, עוד פעם, יש יותר מים ויותר לחות באוויר, אז אנחנו רואים עוצמה יותר גדולה, ובסופו של דבר אנחנו גם מאבדים את המים, זה הולך לים, אז כל סופה יותר עוצמתי, אבל סך הכל בסוף העונה אנחנו נשארים עם פחות מים.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה, מבית הספר ללימודי סביבה ומדעי כדור הארץ, על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
בבקשה, יום טוב.
הקשר הגנטי בין הזדקנות המוח להתפתחות סרטן המוח. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון גילו שגן שמופעל במקרים של סרטן מוח מסוג גליובלסטומה אחראי בחלקו גם להזדקנות של המוח שלנו. הממצאים המסקרנים האלה פורסמו בכתב העת אייג'ינג. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ברק רוטבלט, חוקר מהמחלקה למדעים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום. טוב, אנחנו נשמח כמובן ללמוד באמצעותך על המחקר שערכתם. אז מהו אותו קשר גנטי בין הזדקנות טבעית או לא טבעית במרכאות, עניין של הגדרה כמובן של המוח, להתפתחות אותו סוג של סרטן עליו אנחנו מדברים, הגליובלסטומה?
זו שאלה מצוינת ואני לא חושב שיש לי תשובה בשבילך, אבל מה שעשינו... כבר עבדנו כבר כמה זמן על איזשהו גן שמצאנו שהוא עוזר לתאי גליובלסטומה, לתאים של סרטן המוח, להתמודד עם כימותרפיה. וראינו שהגן הזה מאוד פעיל בגידולים סרטניים, לעומת נגיד המוח הנורמלי. ואז, כשניסינו להבין למה זה, מצאנו שיש איזה חלבון שמפעיל אותו. עכשיו, חברה שלי, דבי טויבר, גם כן חוקרת אצלנו במחלקה, שסיפרתי לה את זה, אמרה, כן, בדיוק מצאנו שאותו אחד לא רק מפעיל את הגן שלך, הוא גם מפעיל חבורה שלמה של גנים, שהם מאוד מאוד פעילים במוח מזדקן. אז אולי גם הגן הזה שאתה חוקר הוא מעורב בתהליך, והסתכלנו וראינו שהוא מעורב. וזה לדעתי מעניין, כי כבר היה ידוע מקודם שיש קשר שאנשים למשל, זקנים שחוטפים סרטן במוח, אז סרטן אצלם יותר אגרסיבי מאנשים צעירים, וזה לא טריוויאלי, זה לא קורה בכל סרטן, זה לא היה ברור למה. אז עכשיו אולי הגן שמצאנו יכול לקשר בין שתי התופעות האלה.
בוא למד אותנו, איך בדיוק השרשרת הזו עובדת? חלבון מפעיל איזשהו גן, אנחנו יודעים שגן בסופו של דבר מתבטא לכדי גם חלבון.
אתה צודק מהחוט, וזה ביולוגיה במשפט.
שמע, עד כאן הידע שלי, מכאן אתה, לכן התוכנית היא עם אנשים שמבינים הרבה יותר ממני, כן.
כן, אז זה באמת ככה, ולשאול מאיפה זה התחיל, זה כמובן משהו שאנחנו כרגע, אני לפחות במחקר שלי לא עוסק בו, אבל בהחלט כך, חלבונים נקשרים לדנ"א שלנו, איפה שהגנים מקודדים, ונקשרים, אם נקשרים לאיזשהו גן מסוים, יכולים להפעיל אותו, לדכא את הפעילות שלו, ואז אותו גן מייצר RNA, וממנו נוצר חלבון חדש. אז יש לנו כמובן מין משובים כאלה, שחלבונים יכולים לבקר את הפעילות של עצמם, יכולים לבקר פעילות של גנים אחרים, שמקודדים לחלבונים אחרים וכן הלאה.
וואו, והאם זה אומר שעכשיו כשיודעים שיש איזשהו גן שמעורב גם בהזדקנות המוח וגם במקרים מסוימים של סרטן, זה אומר שמה, איכשהו אפשר לחבות את הגן הזה, איכשהו להנמיך אותו, כמובן את כמות הפעילות שלו, את רמת הפעילות שלו?
בדיוק, זה הרעיון. כמובן השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה רק לשלב הגילוי, זה שלב מאוד מאוד מוקדם בתהליך, אבל בעיקרון, אם אנחנו מסתכלים על מהי רפואה מותאמת אישית ולאן כל התחום של רפואה וביולוגיה מולקולרית הולכים, אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו יכולים תיאורטית לראות שאם הגן הזה הוא היפר פעיל אצל בן אדם, ואנחנו יכולים לתת איזו תרופה או איזושהי תרופה שתדכא את הפעילות שלו, אז כן, אנחנו יכולים לעזור גם לסרטן המוח, גם למוח מזדקן, ואולי אפילו לאנשים שמזדקנים ויש להם סרטן במוח.
וואו, עכשיו בוא נדבר באמת על סרטן המוח מסוג גליובלסטומה. אתה הזכרת את העובדה שהגנים האלה עוזרים איכשהו לתאים הסרטניים להימנע מפגיעה כימותרפית. אז איך זה עובד?
כן, זה בכלל משהו שאנחנו חוקרים במעבדה. איך תאים סרטניים מנצלים כל מיני גנים שיש להם תפקודים ברקמה נורמלית לטובתם הם עצמם. אז לדוגמה, יש לנו בגוף, בטח, אתה שמעת על אנטי-אוקסידנטים, יש לנו בגוף אנטי-אוקסידנטים, שהתפקיד שלהם זה לנטרל כל מיני רעלים, במיוחד רעלים שקשורים בהכה חמצונית, ואותם חלבונים, אותם אנזימים שלמעשה מנטרלים את החומרים המזיקים, הם מתבטאים גבוה בעת שצריך אותם. למשל, אם אנחנו שותים אלכוהול, אז הגנים מקודדים לאנזים שמפרק אלכוהול, הביטוי שלהם עולה בכבד, הגנים האלה מאוד פעילים בכבד באותו זמן, ואז הם מושתקים. זאת אומרת, הגנים האלה קיימים, שעוזרים לנו להתמודד עם כל מיני עקות שאנחנו חווים בחיי היום-יום. ומה שתאים הסרטנים עושים הרבה פעמים, לוקחים את הגנים האלה ומשתמשים בהם בהיפר. זאת אומרת, מפעילים אותם עוד הרבה יותר מאשר רקמה נורמלית מפעילה, ואז הם מנצלים את התכונות של הגנים האלה בשביל לעזור להם להתמודד, למשל, עם מכה כימותרפית.
אני כמעט מתפתה לשאול, מאיפה התחכום הזה או העורמה של התאים הסרטניים?
אז אבולוציה, סלקציה. מה שקורה, אם אתה יכול לדמיין רגע שיש לנו גידול עם תאים סרטניים, נגיד יש לנו שם משהו כמו מיליארד תאים, וכל תא, בגלל שה-DNA של התאים הסרטניים הוא לא משתכפל כמו שצריך, נוצרות מוטציות, ומוטציות אפשר לומר אקראיות, למרות שזה לא 100% אקראי, אבל בצורך הדיון אפשר להגיד להם שהם אקראיות. עכשיו יש לנו מיליארד תאים שכל תא יש לו איזה מוטציה אחרת. עכשיו אנחנו שמים, הם נותנים למטופל כימותרפיה או מקרינים את הגידול. אם במקרה יש תא או קבוצה של תאים שיש בהם מוטציה שגורמת להגברה למשל של אחד מהמנגנונים האלה של האנטי-אוקסידנטים, המנגנונים שמגינים עליהם מפני עקות, אז כל החברים שלו ימותו, אבל אתה, שהצליח לסנטז בהיפר את אותם חלבונים, הוא ישרוד. ועכשיו שהוא מתחיל להתחלק, אז עכשיו הגידול שיבצר אחרי הטיפול, למעשה יהיה גידול יותר עמיד. ומשם באה הרומה של התאים הסרטניים, מתוך סלקציה ואבולוציה.
כן, מה שהאבסורד הוא שבזכות האבולוציה הזו, אנחנו התפתחנו, אבל גם הסרטן, הוא צבר את כוחו באמצעות אותו תהליך בדיוק.
זה נכון, ולכן כמו שציינתי, אנחנו במעבדה, אנחנו מאוד מתעניינים בדברים האלה, זאת אומרת, יש הרבה מה לחקור בסרטן, ועם אינטראקציה מערכת החיסון וכן הלאה, זאת אומרת, זה תחום שהוא מאוד מאוד גדול, ומה שאנחנו, מעניין אותנו, זה האספקטים האלה, זאת אומרת, מקרים שבהם תאים סרטניים מסנתזים ביתר איזשהו גן, בלי לעשות בו איזו מוטציה, בלי לייצר איזה משהו חדש, אלא פשוט מגבירים מנגנון שקיים בתא שנועד להגן עליו מפני הקוט, ומנצלים אותם לטובתו.
וואו, טוב, לא ניכנס לפרטים של איך בדיוק הצלחתם לזהות, אבל יש גם פרטים מרתקים בדרך המיוחדת שבה עשיתם, אבל אנחנו נסתפק בזה, אני מקווה שלפחות למדנו, קודם כל, גם על הגן עצמו ששוב מנוצל על ידי תאי הסרטן כדי להתגונן מפני כימותרפיה וכו', וגם קשור להזדקנות של המוח שלנו. תודה רבה לך, דוקטור ברק רוטבלט, חוקר מהמחלקה למדעים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
כל טוב, ביי ביי.
שחזור גנים של אדם פרה-היסטורי ללא עצמות. גנום של אדם קדום מאוכלוסייה לא מוכרת התגלה במערה בגיאורגיה. מי שאחראים על הגילוי הזה הם חוקרים מאוניברסיטת וינה. הם הצליחו לשחזר גנום של אישה שחיה לפני 25 אלף שנה ושל שני יונקים, זאב וביזון. מה שמיוחד במקרה הזה הוא שהחוקרים הצליחו לשחזר את הגנום למרות שלא היו במערה עצמות. הדברים פורסמו בקרנט ביולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גיא באוז, ארכאוזואולוג במכון זינמן, סליחה, לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, מי שהוביל את המחקר, שלום.
אוקיי, טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. למד אותנו קודם כל מה בדיוק נמצא במערה, ואיך הצליחו, איך הצלחתם לשחזר את הגנום?
אנחנו חופרים במערה כבר קרוב לשבע שנים, משלחת מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם החברים מבינה, וכמובן החברים הטובים הגיאורגים. יש במערה הרבה מאוד עצמות של בעלי חיים, שאותם אנחנו חוקרים, אבל פה במחקר הנוכחי מה שעשינו היה לנסות ולזהות את שרידי הבעלי החיים דרך הסדימנט, דרך הקרקע שחפרנו, שזה איזשהו דרך בלתי אמצעי בעצם ללמוד על הסביבה, על החיות שהיו בתוך המערה או שהגיעו אל המערה, ואם זה דם, רוק או כל מיני הפרשות אחרות שבעצם השאירו שריד של אותם בעלי החיים.
וואו, נשמע משהו, איך אפשר לאתר משהו כל כך קטן, כל כך אזוטרי?
זה באמת נשמע כמו מדע בדיוני, ובכלל כל התהליך הזה של הגנטיקה המולקולרית ובארכיאולוגיה בכלל, זה בוודאי מדע בדיוני, כי הקצב שבו החידושים והתגליות מתרחשים הוא בקצב מאוד מאוד גבוה. שנה בגנטיקה ארכיאולוגית זה כמו הרבה שנים במחקר הארכיאולוגי בכלל, כלומר ההתפתחויות הן מאוד רבות. אנחנו על סיפה של מהפכה, כבר נמצאים בה קרוב ל-30 שנה, אבל בוודאי שכשהסתכלו עליה בעוד כמה עשרות שנים, אז זאת תחשב נקודת הפריצה של המהפכה. רק כדי להמחיש ב-2-3 דוגמאות קטנות, אז נגיד לפני 30 שנה, ידעו לעשות כבר environmental DNA, כלומר לקחת איזושהי דגימה מהקרקע ולזהות נוכחות של בעלי חיים. הדוגמה הקלאסית במקרה של ישראל זה שידעו, יש דו חי בשם אגלשון שחור גחון שחי באחולה, שבמשך שנים נחשב כנכחד אחרי שיבשו את אחולה, אבל החוקרים מצאו במים, במקווה המים באחולה, מצאו את ה-DNA של האגלשון, כלומר ידעו שהוא יהיה ובאמת אחר כך מצאו אותו. זאת אומרת, environmental DNA כבר יש כמה עשרות שנים. מה שמתרחש כעת או מה שמתפתח בשנים האחרונות בארכיאולוגיה המולקולרית, זה להוציא את ה-DNA משרידים עתיקים, שזה כמובן משימה הרבה יותר מורכבת, משום שה-DNA היא מולקולה מאוד לא יציבה והיא נוטה להתפרק מאוד מאוד במהירות. ואז בעצם החילוץ או הזיהוי של החומרים מבוסס על פרגמנטים מאוד קצרים, על חלקים מאוד קצרים של ה-DNA. אם תרצה, תיקח את ה-DNA, את אותה ספרייה ענקית שמכילה הרבה מאוד חומרים, במשך הזמן היא מתפרקת לקונפטי, להרבה מאוד חלקים קטנים.
אז, אוקיי, קונפטי זו דוגמה מצוינת להמחיש עד כמה זה כמעט לא אפשרי. זה קונפטי של DNA, ממש שברים קטנים.
לגמרי, ורק להסביר באמת, הקונפטי הזה זה המון המון חלקים קטנים של בעצם של כל מה שהצטבר במערה. זה יהיה חיידקים, וזה יהיה פטריות, וזה יהיה צמחים, וזה יהיה בעלי חיים, רק אחוז מזערי מזה יהיה אדם או ביזון או זה, רק כדי להמחיש בעבודה הזאת, מתוך סדר גודל של משהו כמו 200 מיליון בסיסים שהמכונות זיהו, רק אחוז אחד היה אוקריוטי, כלומר של חיידקים אוקריוטיים, ומעלה. ומתוך זה רק שבר קטן מאוד של אחוז היה יונקים, ומתוך זה רק כמה אלפי בסיסים היו של אדם. אבל ברגע שאתה מזהה אותם, אז אתה יכול לנסות ולאפיין אותם, וזה המהפכה השלישית בדי-אן-איי, בארכיאולוגיה המולקולרית והדי-אן-איי העתיק, שהם כבר יודעים לזהות לא רק את בעלי החיים שחיים עדיין היום, ואז יש להם את הפרופיל הגנטי, אלא גם יודעים לזהות בעלי חיים שהיו בעבר, על סמך ההתפצלות והשונות בין הקבוצות השונות של בעלי החיים.
תשמע, עדיין נשמע לי כמו סיכוי כל כך קלוש שמשהו כזה יצליח, והנה זה קורה.
אין ספק. תראה, אם אתה צריך לארגן עכשיו משלחת של ארכיאולוגים שאתה צריך לחקור את המאדים, אתה חייב לקחת מישהו שמתעסק בארכיאולוגיה.
האמת שמעניין, אתה צודק שבאמת בחיפוש הרר חוצנים, או לא משנה, בחיים, בכוכבי לכת אחרים, אולי באמת אפשר נסתפק בשברים. גם זה משהו, גם זו ידיעה שתהיה בראש אתרי החדשות.
בהנחה שהמערכת התורשתית שלה מבוססת על די-אן-איי.
אל תבאס, אבל אתה צודק שצריך לסייג את הדברים. בוא נדבר על, ואחרי שדיברנו באמת על השיטה עצמה, המרתקת והכל כך לא טריוויאלית הזו, בוא נדבר על האישה הזו שחיה לפני 25 אלף שנה, זאת אומרת, אפשר לדעת על פי הגנום שלה, עד כמה היא הייתה שונה מנשים שחיות היום?
לא, זה עדיין לא מספיק. זאת נקודה שעכשיו אנחנו יכולים למתוח קווים ולהשוות בינה לבין מה שיבוא אחריה, לבין מה שהיה לפניה, על סמך מה שאנחנו יודעים. פה ייקח באמת עוד שנים עד שהנקודות האלה יתחברו לקווים מאוד ברורים. אצל האישה התמונה אפילו יותר מעופלת, נגיד, מאשר התמונה שהתגלתה אצל הזאבים. אצל הזאבים, זאת אומרת, התגלה לינאג', התגלה קו אבולוציוני של זאבים ששונה מהזאבים של היום. עכשיו, מה זה אומר? מתי הייתה ההתפצלות ומתי נעלמה הקבוצה הקודמת של הזאבים? זו בוודאי שאלה שעוד יחקרו אותה, צריך עוד להתעמק בה. ובשביל זה צריך עוד הרבה מאוד חומרים עתיקים, וחומרים עתיקים יהיה בחפירות. והנה עכשיו אפשר להוציא אותם גם מהסדימנטים ולא רק מהעצמות. זה החידוש הגדול, שכמובן שאם היה לסת של זאב, אז אפשר היה לחלץ ממנה די-אן-איי נקודתי ברור יותר או מדויק יותר בהקשר של הזאבים העתיקים. אבל פה העבודה התבוססה על האנליזה של הקרקע, של מה שנשמר בקרקע.
שמע, אם חובבי המדע הבדיוני או סיפורי הבדים למיניהם, אוקיי, אנחנו גדלנו לסרטים כמו פארק היורה וכולי, או עולם היורה, היום של למצוא ממש די-אן-איי שלם, שאולי מקסימום משלימים אותו, יכול להיות שבעתיד נוכל לייצר איזשהו פארק יורה על סמך שברים של די-אן-איי שאיכשהו מישהו יחבר. כמו שהארכיאולוגים מחברים שברי חרס ומדביקים אותם לכדי איזשהו קד, יכול להיות שכך בסופו של דבר ידביקו איזשהו די-אן-איי של יצור קדום. אני חושב שזה כמעט לא יקרה, אבל עשוי לקרות בסיכוי מאוד נמוך.
אין ספק שהרבה מהמדע הבדיוני מסרטט את הקווים או את השאיפות של החברה האנושית להתפתח אליהם. בהקשר שכך למשל, תאר לך, היום מוצאים אבן יד שבעוד כמה שנים אפשר יהיה להוציא את ה-DNA של האדם שיחזיק את אבן היד, או אפשר יהיה להוציא אפילו את ה-DNA של החומרים שהוא איבד כשהוא עבד עם אותה אבן יד. על זה אנחנו מדברים. בהקשר של שחזור חיות עתיקות או שחזור נופים, בעלי חיים עתיקים, המשימה היא מאוד מורכבת, ההצלחות הן מאוד מצומצמות. נכון לכרגע כשעושים, ההצלחות מתרכזות בעיקר על בעלי חיים שנכחדו במאה השנים האחרונות, על פי העיקרון, הקריטריון הברור של last go first come. אתה לא רוצה להחזיר ממוטות מלפני 5,000 שנה, אבל אתה כן רוצה להחזיר את הפסנג'ר פיג'ון שנכחדה מ... ערבות אמריקה לפני 70 שנה.
מעניין. כבר מישהו חשב יותר על ההיגיון שמאחורי החזרת מינים, מעניין.
כן, ישנה עמותה מאוד, ישנם הרבה ארגונים שמתעסקים בהשבה של מינים שנכחדו במאה השנים האחרונות. יש פה החשיבה גם הפילוסופית, שעומדת מאחורי זה, שגם מסייעת לא מעט בגיוס של תורמים, שהנה אנחנו עושים את הסביבה בכל כך הרבה מובנים, ודווקא בעבודות האלה אנחנו קצת מתקנים או משיבים, מחזירים טבע לקדמותו. והדגש הוא בעצם על בעיקר מינים שנכחדו במאה השנים האחרונות. יש כמה הצלחות בהקשר של הקוואגה באפריקה, של הפסנג'ר פיג'ן, ועכשיו איזשהו פרט, איזשהו מין של גחן באמריקה. יש כמה דוגמאות בודדות, אבל אני לא חושב שלזה אתה מתכוון, כשאתה אומר פארק היורה, לשם עוד צריך עוד...
אוקיי, וואו. טוב, תודה לך על הדברים. באמת לא טריוויאליים, זה באמת. זו שיטה שאני באופן אישי לא הכרתי ולא דמיינתי שאפשר כך לשחזר DNA. תודה לך, פרופסור גיא בר-עוז, ארכאוזואולוג במכון זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, מי שהוביל את המחקר הזה. תודה רבה.
יום טוב.
חומרים פסיכדליים עודדו היווצרות קשרים בין תאי עצב במוח. החומר הפסיכדלי פסילוסיבין, תרכובת שמופיעה באופן טבעי בכמה פטריות, נחקרה כטיפול פוטנציאלי לדיכאון במשך שנים, אבל לא היה ברור לחוקרים ולחוקרות מה החומר הזה עושה בדיוק למוח שלנו, ולמשך כמה זמן האפקט שלו נמשך. במחקר חדש שנערך בייל, החוקרים הראו שהחומר שניתן לעכברים גרם לעלייה מיידית וארוכת טווח בקשרים שבין תאי העצב במוח. המחקר פורסם בכתב העת נוירון. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עינב סודאי, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, שלום.
ראשית, הכירי לנו את התרכובת הזו שנמצאת בפטריות. מה אנחנו יודעים עליה?
אז התרכובת הזאת, הפסילוסיבין, היא בעצם יכולה להפוך לפסילוצין, והדבר הזה נקשר לקולטוני הסרוטונין במוח. והדבר הזה יכול לתת תחושה גם של הנאה וגם של הזיות.
אוקיי, נשמע על פניו חומר מעבר לפסיכואקטיבי שגורם גם לעיוות של המציאות וכו'. אז מה, משתמשים בחומר הזה כסוג של טיפול נגד דיכאון?
נכון, אז צריך בעצם להבין בכלל מה התמריץ, למה לפנות לשיטות טיפול אחרות בדיכאון. אז ידוע שהתרופות האנטי-דפרסנטיות, הקונבנציונליות, הן לא אפקטיביות לכולם. ויש כאלה שהטיפול הזה לא עובד עליהם, והם ממשיכים להרגיש את הסימפטומים של דיכאון גם אחרי טיפול עם אנטי-דפרסנטים. וגם כשהתרופות עובדות, לוקח שבועות עד שאפשר לחוש בהשפעה של התרופה, משהו כמו בין 3-6 שבועות. ובדיכאון קליני הזמן הוא פקטור מאוד חשוב. כלומר, אנחנו רוצים שהזמן, האונסט של התרופה, יהיה מהיר. ובשנים האחרונות המחקר בפסילוסיבין התחיל לצבור תאוצה, ופריצת הדרך המשמעותית הייתה כשה-FDA אפשר לחברה מסוימת לבצע מחקר קליני ולהשתמש בפסילוסיבין לטיפול בדיכאון שעמיד לטיפולים ידועים אחרים. אז בעצם פה זה התמריץ לנסות ולבדוק טיפול אחר שלא עובד אצל חלק מהאנשים.
ולפי מה שאני מבין, הטיפול כן עבד, אבל לא ממש הצליחו להבין למה זה עובד או איך זה עובד, אלא מבינים שזה איכשהו שיפר את המצב של מי שלוקה בדיכאון.
נכון מאוד. אז ראו, התחילו לזרום ככה עדויות ממחקרים קליניים בבני אדם, אבל כדי להסתכל לתוך המבניות ומה שקורה במוח, אז בעצם המאמר הזה נתן בעצם הצצה פנימה, והוא נעשה, כמו שאמרת, בעכברים. מה שמעניין במחקר הוא שהתוצאות שהתקבלו הן עבור מנה אחת של פסילוסיבין, כלומר זה לא מתן כרוני, ובנוירון שלנו יש חלק שנקרא דנדריט, ואם תדמיין עץ שיש לו ענפים, שלוחות, העץ הדנדריטי הזה מקבל קלט מנוירונים אחרים, ובסופו של דבר אם הקלט הוא חזק מספיק, הנוירון יופעל ויווצר פלט. מה שקרה בעקבות מנה אחת של פסילוסיבין הוא שהעץ הדנדריטי הזה התאבא, גם מבחינת הצפיפות והגודל שלו. ועכשיו, ככל שיהיה יותר אזורי קלט בנוירון, הנוירון יוכל לתקשר עם יותר נוירונים שמעוניינים להעביר מסר. סך הקלט שייכנס אליו יהיה גבוה, מה שישפיע על תגובת הנוירון. וככה, קישוריות מתחזקת ויש עוררות גבוהה.
אז רגע, אני מנסה להבין, אבל האם הקישוריות, זאת אומרת, מה הקשר, ואני משער שיש קשר, בין אותה קישוריות לבין דיכאון? האם במצבי דיכאון מה? הקשרים בין תאי העצב מתרופפים? מה בדיוק קורה במוח? ואז באמת נבין איך זה פותר את העניין.
נכון, אז באמת ידוע ממחקרים אחרים שסטרס כרוני ודיכאון מפחיתים את הקשרים הנוירונליים. זאת אומרת שהיה נורמליזציה של החיוותים המוחיים, כפי שאנחנו רואים כאן, עשוי להיות מנגנון פעולה ביולוגי להקל על הסימפטומים בדיכאון. ואפשר לראות שהשינוי הסטרוקטורלי הזה מתרחש כבר אחרי 24 שעות, ונמשך לפחות חודש, שזה נחשב ארוך טווח כשבודקים עכברים. ומתן מנה אחת של פסילוסיבין הראתה שהיא משפרת את הסימפטומים של מודל הדיכאון בעכבר, אז הנה קיצור הזמן האפקטיבי שחיפשנו, כלומר שיפור בסימפטומים הוא מהיר ולא מתרחש לאחר מתן כרוני ונצפה רק אחרי כמה שבועות, אלא באופן מיידי.
עכשיו, האם יש קשר בין האפקט שתיארת של אותה תרכובת לבין היווצרות הקשרים? זאת אומרת, אם אני לא לוקה בדיכאון ואני נוטל את התרכובת הזו, אני במרכאות זוכה להזיות. מה הקשר בין אותן הזיות לבין עיבוי של הקשרים בין תאי הצו במוח?
שאלה טובה. אי אפשר לבדוק בעכברים את החלק ההזייתי, את הדבר הזה ולהפתין אותו עם המבניות. והטיפולים שנעשו בבני אדם, אי אפשר להשתמש בשיטות שמשתמשים בהם בעכברים על בני אדם. אז טיפה קשה לעשות את הפאזל הזה. במחקרים שנערכו בבני אדם, המחקרים הקליניים, צריך להבין ששוב, זה הכל עדיין בגדר מחקר, ועדיין אין טיפול שמתרחש עם פסילוציבין. וכשעושים מחקרים כאלה בבני אדם, בוחנים קודם כל האם לאדם יש היסטוריה משפחתית של פסיכוזה או מניה, ואז הם לא נכללים בניסוי, והטיפול, כי הטיפול הזה יכול להוות איזשהו טריגר לפסיכוזה, כן? הטיפול נעשה בליווי צמוד של מטפלים בפסיכיאטרים לפני, בזמן ואחרי מתן הפסילוציבין, ובמידה ויש צורך, אז גם ניתן טיפול תרופתי נוגד פסיכוזה. כן, כל הדברים האלה הם פועלים בצורה מאוד מבוקרת בבני אדם, בגלל ששוב, הסם הזה יכול גם להפתיע ולעבוד בצורה קצת אחרת.
טוב, קשה להתעלם מהעובדה שהמחקר הזה מגיע כחלק מאיזושהי מגמה כללית של מחקרים שמצביעים על איזשהו קשר בין חומרים פסיכדליים לבין דיכאון, זאת אומרת כטיפול לדיכאון. לאחרונה מדברים, בזמנו דיברו על מיקרודוזינג ואחר כך דיברו על באופן כללי על חומרים פסיכדליים, זה לשם המדע הולך?
תראה, אני חושבת הסקופ של המדע מתרחב, ואני חושבת שמבינים שהטיפולים הקונבנציונליים הם לא אפקטיביים עבור כולם, וצריך לתת מענה גם לאנשים שהטיפולים הקונבנציונליים לא עובדים עליהם, ומנסים כל מיני טיפולים או דרכים יצירתיות לראות איפה כן יש יכולת לשפר, גם אם בעבר היינו יותר מקובעים ולא אפשרנו את הדבר הזה.
טוב, מסקרן מאוד, וכפי שהדגשת כמובן, אין הכוונה שצריך, אם אתה לוקה בדיכאון, שווה לצאת וללקט ביער פטריות כאלה, ואז לצרוך אותן, לא. הדברים האלה הם באמת נעשים בצורה מבוקרת מאוד, ותוך כדי זה שמקפידים שלא תהיה פסיכוזה וכו', כי אחרת הדבר עשוי להסתיים באסון, או עלול להסתיים באסון, אבל כן יש פה משהו ככל הנראה. אם משהו מעודד היווצרות קשרים בין תאי הצו במוח, מדובר בסוג של שיקום של התקשורת העצבית, או ממש שיקום הקשר בין התאים.
לגמרי, וגם מאמרים אחרים, לא ספציפית המאמר הזה, אבל מאמרים אחרים גם מדברים על יצירה של נוירונים חדשים במוח בעקבות נטילה של מנה של פסילוציבין. אבל שוב, אנחנו מדברים על מודל של דיכאון, זה לא בהכרח אומר על בן אדם שהוא לא סובל מדיכאון. כלומר, מוח שסובל ממחלה מסוימת ומוח בריא יכולים להיות שני מוחות שונים לגמרי.
אוקיי, טוב, הציבור ודאי ממכר את המילה דיכאון, אבל פה אנחנו מדברים על ממש דיכאון ברמה הקשה שלו, נכון?
ממש. נכון, נכון. כן, בצורה שמעמידים לכדי טיפולים אחרים.
ובאמת, מן הסתם משהו שקשה מאוד לתפקד בתוכו, כן.
נכון, אבל הממצאים האחרונים במדע באמת מאוד מעודדים בנוגע לשיטת הטיפול הזו, מה שנותן תקווה מחודשת לאלו שטיפולים אחרים לא מסייעים להם.
טוב, אז הנה, גם הכרנו את הפסילוסיבין וגם הבנו שהמדע גם בוחן חומרים שעד עכשיו אולי היו סוג של טאבו כדי להתמודד עם מחלות והפרעות כמו למשל דיכאון. תודה לך על השיחה הזו, דוקטור עינב סודאי מהמרכז הרב תחומי לחקר המוח אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה לך.
לא רק זכר או נקבה, חוקרים גילו עצה בעלת שלושה מינים מובחנים. חוקרים יפן גילו שלסוג מסוים של עצה ירוקה שמיד נכיר יש שלושה מינים מובחנים. זכר, נקבה ומין שלישי שהצוות קינה דו מינים, מיד נבין האם זה הכינוי המתאים ביותר למצב השלישי. זו הפעם הראשונה שעצה מתגלה כבעלת שלושה מינים. הממצאים פורסמו בכתב העת אבולושן. אנחנו שמחים לומר שלום לבוטנאית האקולוגית ומומחית לעצות ים, דוקטור רחלי עינב. שלום.
שלום, בוקר טוב, תנחומים על חורבן הבית. היום תשעה באב.
זה נכון. ועכשיו, אנחנו גם נעסוק בזה בהמשך, אבל בואי נתמקד בעצה.
בואי נתמקד בעצה.
ברשותך ובשלושת המינים. זכר נקבה מכירים. מה זה מין שלישי?
קודם כל, הם לא גילו משהו חדש שלא היה מוכר למדע. העצות, בדרך הרביעה שלהם, יש להם שלוש תחנות. יש תאי מין, תאי זכר, תאי נקבה, ויש, המטרה של רביעה זה שיהיה הרבה, ושיהיו קומבינציות גנטיות. אנחנו צריכים לזכור שהעצות, יש להם כמה מיליארדים שנה פור, על הזוגיות שיש ביבשה שהיא מוגבלת לזכר ונקבה. עכשיו, לעצות יש כל מיני צורות של צמחים. לפעמים אותה עצה יש לה כמה מופעים. והמופעים השונים מייצרים תאי מין שונים, וכל הווריאציות קיימות. יש צמח שהוא גמטופית, מייצר גמטות, והוא מייצר גמטות, תאי מין זכריים ותאי מין נקביים, שהם עם חצי כמות ה-DNA, כמו הביציות ותאי הזרע שלנו.
אני מנסה להבין, זו שיטה אחרת לגמרי, שונה לגמרי ממה שקורה למשל אצל יונקים?
בוא נגיד שברגע שהחיים עלו ליבשה, הם נעשו הרבה יותר פשוטים.
למה מעניין? אם תוכלי להסביר לנו את האינטרסים שבבסיס האבולוציה, נשמח.
עלייה ליבשה, ברגע שהתגלו היבשות, אני אדבר מבחינת הצמחים. קודם כל, היה מצא גידול לגדול עליו, בכל מקום שהיה גדול על היבשה. כמות האור לפוטוסינתזה כמעט לא מוגבלת. ה-CO2 באוויר, התנודה שלו הרבה יותר מהירה, כך שאם משתמשים ב-CO2 להטמעה, אז מהר מאוד מגיע CO2 חדש, כי הדיפוזיה באוויר הרבה יותר מהירה. ויש אפשרות לקבל עזרה בעניין המסובך הזה של תא זכר עם תא נקבה. למשל, אצל הצמחים זה או הרוח או חרקים שעוזרים להם. אצלנו בני האדם, שאנחנו גם מוגבלים לזכר ונקבה, ייצרו לנו מערך של תשוקות ושל חוקים שיאלץ אותנו להתחבר. עכשיו במים זה הרבה יותר מסובך, כי נוצרו תאי מין במקום אחד, זכרים, תאי מין נקבים במקום אחר, הסיכוי שלהם להיפגש הוא מאוד קטן. משחררים אותם למים, הם נישאים עם זרם המים, והסיכוי להיפגש הוא הרבה יותר קטן, ולייצר תא חדש, קומבינציה גנטית חדשה. ולכן, א', יש כמה עצות שמגיבות לסימנים סביבתיים, למשל, ה-high tide של חודש מסוים בקיץ, ואז הם משחררים תאי מין, ואז יש כל כך הרבה תאי מין במים, יש יותר סיכויים. זה בדקו בדקלות.
הכוונה היא לגאות, נכון?
בגאות, כן. בגאות, החזקה של חודש מסוים, אז יש צמחים שמזהים את זה. אבל בגדול, תא מין קטן נסחף במים, והוא צריך לפגוש תא מין קטן אחר, זה מקטין מאוד את הסיכויים. ולכן הם חילקו את שני התפקידים של הרביעה, שהיא אחד, לייצר קומבינציות גנטיות חדשות, והתפקיד השני זה לעשות הרבה. אז יש למשל גמטה זכרית וגמטה נקבית, שהם תא מין זכרי ותא מין נקבי, שהם אפלואידים, שיש להם רק חצי מה-DNA, נפגשים, מתיישבים על הקרקעית, מהם גדל צמח שהתאים שלו הם עם שני סלילים של DNA, והצמח הזה קוראים לו ספורופיט, הוא מייצר גמטות או נבגים שהם עם ה-DNA שלו, והם יכולים לעזוב אותו ולנבוט ולהתרבות במקומות אחרים. אז יש לנו כבר שלושה מגדרים.
נקרא לזה מינים לצורך השיחה, יכול להיות שאת צודקת באמת ברמת הדיוק וכולי. מעניין, את אומרת שזה לא משהו שהוא נדיר או ייחודי לעצות.
לא, מי שמכיר את הספר של יצות החוף של ישראל יכול לראות בהקדמה את התיאור הזה. את התיאור של ה... עכשיו, כל הווריאציות קיימות. לפעמים יש צמח שהוא רק זכרי. גמטופית שהוא רק, מייצר רק תאים זכריים. לפעמים צמח שמייצר רק תאים נקביים. ואז אלו ואלו נפגשים ויוצרים ספורופית. אבל זה, הם לא גילו את ה... אני יודעת, הם כבר פנו אליי כמה מאוד עיתון על המאמר המרגש הזה, אבל אין חדש תחת השמש.
זאת אומרת, נפלנו פה בהונאת הנגשת המדע בתקשורת, או הגזמה או סתם הבלטה של איזושהי ידיעה, כשאת אומרת שזה...
הבלטה זה משהו חשוב מאוד,
okay.
כי רוב האנשים, כי היום אפילו ביולוגים ימיים מתחילים ללמוד ביולוגיה ימית, ולא לומדים את האלף-בית של הביולוגיה, שזה בין השאר מערכות של היבשה.
אז אני אראה במשפט האחרון הזה שלך כנזיפה לציבור כולו, ואנחנו, אני מקווה שרבים ילמדו את זה. בכל מקרה זה כמובן לא טריוויאלי למי שלא מכיר כמובן
את המין השלישי. כי זה די מסובך.
כן, וזה נשמע שוב, כפי שבאמצעות השיחה הזו כן הבנו באמת מה היתרונות של לחיות ביבשה ביחס לקשיים האדירים של לחיות בסביבה מימית וכו', ואיך בכל זאת כמובן שהיצורים רבים וצמחים, עצות וכו', מתגברים על הקשיים האלה. תודה רבה לך דוקטור רחלי עינב, בוטנאית, אקולוגית ומומחית לעצות ים. תודה.
במניין המקדש לנוחם. ביי.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה נעסוק בשאלה כמה צעדים באמת צריך לעשות ביום. שלום לדוקטור מיכל חמולוטה, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום.
שלום, שבוע טוב. טוב, באמת מסתבר שה-10,000, המספר שרוב האנשים מכירים, זה באמת איזשהו סיפור שהתחיל באוניברסיטת, באולימפיאדת טוקיו, ב-64 נדמה לי. ושם איזה יצרן שעונים רצה לייצר מדי צעדים ולעשות רבע, והתחיל באמת לייצר כמויות, ושם את המצעדים, שם שלו, הוא קרא לו מונה 10,000 הצעדים. וככה נוצר המספר זהב הזה, שבאמת מחקרית מעולם לא נבדק מה זה, זה צעדים בעלייה להר, וצעדים בטיול נינוח בקניון.
האמת שזה נכון שזה באמת, כשאומרים צעדים, זה יכול להיות כל כך הרבה סוגים של צעדים, כל כך לא מדויק.
נכון, וכשמה עושים עם בן אדם, למשל, שהוא מרים משקולות, והוא לא צועד אף צעד, אז הוא לא, או כשהוא סוחם, אז זה לא נחשב. וזה באמת, אני חושבת, אם יש נקודה אחת שחשוב לזכור, מכל השיחה שלנו, זה שתנועה זה דבר סופר חשוב לבריאות, אבל כל תנועה נחשבת, והמדע וכל גוף מגיב אחרת לתנועה, אפרופו מותאם אישית שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, והסיפור הכי חשוב בתגובת הגוף הוא בעצם השינוי בדופק. זאת אומרת שאדם מאומן צריך לעשות מאמצים לגמרי אחרים מאשר אדם לא מאומן, אפרופו כל גוף מגיב אחרת. ולכן א', חשוב להתחיל לגוון. התחילו מחקר מאוד גדול, סיימו אותו של כ-60,000 אנשים, מחקר שנמשך 20 שנה, ומה שראו שהמדד הכי חשוב כאמור הוא היכולת להעלות את הדופק, הם יצרו לזה איזשהו פרמטר שהם קוראים לו פאי, והפרמטר הזה צריך להגיע לעליות דופק ששוות ל-100 פאי בשבוע, ומה שהם ראו, זה האלגוריתם שמחשב את זה כמובן, זה שאנשים שהצליחו חיו 5 שנים יותר מאנשים...
ווא, טוב, האמת שזה כל כך נכון בעיניי, אבל קשה מאוד למדוד את זה. את צודקת שאתה יכול ללכת הרבה מאוד צעדים, אבל ברגע שאתה עולה קצת מדרגות, פתאום משהו קורה לך, זה משהו אחר. כנראה שבאמת ההבדל בין עליות הדופק והיכולת להתאושש מזה היא הרבה יותר משמעותית כמדד לבריאות בהשוואה למדד כללי כמו צעדים.
לגמרי, והפאי הזה זה ראשי תיבות של Personal Activity Intelligence, זה יפה, נכון? אז מה שאני, א' כן יש לי בשורה, אז אני, הבשורה הראשונה היא, תמשיכו לזוז בכל המרבה, אבל המרבה הוא לא רק להוסיף כמות, אלא להוסיף איכות. אנשים ששוחים יכולים חלק מהבריכות להאיץ את הקצב. אנשים שהולכים בפארק, נא לחפש איזה עליות קלות, או להגדיל את קצב ההליכה, להגביר את הקצב.
מי שמוצא מדרגות יעשה לעצמו טוב, כי
לגמרי.
אני מכיר את המשפטים האלה של בוא נתקע עוגה ונעשה הליכה של 5 דקות, זה לא ככה.
לא, אבל המדרגות, לא, זה לא, קודם כל אנחנו עושים, אנחנו רוצים לשמור על המשקל בשביל להיות פעילים גופנית, ולא להיות פעילים בשביל לשמור על המשקל, בוא נעשה סדר. הבריאות היא, והשמחה של הפעילות הגופנית גדולה והרבה מעוגה. אבל רק אני אגיד כדי להגיד איך מודדים את זה, שבדקתי ממש עכשיו בשביל התוכנית, כי בזמנו כשיצא המחקר הגדול הזה על הפאי לא היה לזה יישום, אז כיום יש אפליקציה מאוד מעניינת שנקראת פאי, P-A-I משהו, תכף נגיד את השם, אבל מה היא עושה? היא מתחברת לשעונים החכמים של האדם, זאת אומרת, היא מבקשת הרשאה להתחבר, אם זה הגארמין או הפיטביט או האפל וואץ' או כל שעון חכם, ואז היא מאפשרת באמת לתמחר את הדופק שהשעון החכם מודד, ולהגיד לך כמה פאי שבועים יש לך. והיא גם כל הזמן נותנת לך עצות נחמדות, כמו תעלה קומה ברגל, הרווחת פאי אחד מתוך 100 שבועים, תעשה את זה. והיא עוזרת לך לנהל את השינוי הזה בצעדים קטנים, כי הסיפור הוא איך להצליח לעשות את זה לאורך זמן, הרי המטרה היא לא בין פה וגמרנו. אז קודם כל יש פה פתרון, גם למי שלא כל כך טכנולוגי ואין לו שעון חכם, אז הסיפור הוא 10,000 צעדים זה 8 קילומטר, זה הרבה יותר מדי, אף אחד לא יכול לעמוד בזה. למה בזמנו אמרו גם 1.5 שעות בשבוע? כי אמרו 1.5 שעות בעצם מעלה את האנשים מסביב 3,000 צעדים, 4,000, היא מוסיפה עוד 9,000 בשבוע, ואז אם תחשב את זה, אז תראה שזה בדיוק עוד 2,000-3,000 שצריך כדי להגיע ל-7,000, שזה מספר שכבר רואים בו ערכים בריאותיים מאוד גדולים. שוב, כאמור זה הדופק, אבל גם מי שלא נוח לו, לא יודע למדוד, הוא לא טכנולוג, הסיפור הוא בהחלט כן להיות פעילים, כן ללכת, או לשחות, או לתקוע על אופניים, או כל סוג פעילות שגורם לאנשים עושר, והם יכולים להפוך אותו להרגל, וטיפה טיפה כל פעם להוסיף את החלק של המאמץ, ואת החלק שבו אנחנו ממש מרגישים את ההתנשמות, את העלייה בדופק.
כל כך חשוב, אין מילות מבסופו של דבר לעשות ספורט, אין מילות מזה.
כן, אבל זה יכול להיות באמת כיף, אנשים פשוט נהנים, אני רואה אצלי ביישוב, אנשים הולכים בזוגות.
אני לא יודע אם זה יכול להיות כיף, אבל חייבים לעשות את זה.
אם זה לא יהיה, בחובה זה לא יצליח, למה אני מתווכחת פה דודו? כי ברגע שזה נכנס תחת חובה, אז נורא קשה להתמיד. ברגע שזה נכנס תחת הרגל, ויש לולאת הרגל, ובסופו של דבר אנשים מרגישים טוב עם עצמם, אז הם יצליחו להחליט
את זה. את צודקת לגמרי, אבל גם לזה יש פתרון, פשוט אתה משלם הרבה כסף למורה, ואז אתה מרגיש מתוקף התשלום את החובה שלך.
אתה יודע אבל כמה חדרי כושר יש להם מנויים שבכלל לא משתמשים בהם, אנשים
עשו את החובה. את צודקת, נכון.
אז אנחנו צריכים באמת לחשוב איך זה הופך להיות חלק מההרגלים, זה נכנס ליומן, וגם כמו שאמרת, לעלות ברגל 2 קומות, זה נחשב, הגוף סופר
ברור,
את הבית.
ברור, ברור, זה חשוב כל כך,
וואו. כל דבר קטן שאפשר לעשות, הוא בסוף מצטבר, זה לא לזלזל בדברים הקטנים.
לגמרי.
ולעלות כל הזמן בהדרגה את העצימות, ולזכור שזה צריך להיות כיף ולהיכנס לשגרה. זה בפירוש, תקשיב, 5 שנים להאריך בחיים, זה נשמע לי אחלה דיל.
לגמרי, תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, תודה.
תודה, תודה.
מדענים מווהאן שבסין יצרו פלסטיק שמתקלק כשהוא נחשף לאור השמש ולאוויר. האם מדובר בפריצת דרך במאבק נגד פסולת הפלסטיק שמאיימת להטביע אותנו? הדברים פורסמו ב-Journal of the American Chemical Society. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועם ונדרהל, עמית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה במנהל הפיתוח, משרד הפנים. שלום.
שלום רב, בוקר טוב.
למד אותנו על הפלסטיק הזה, כמובן שכשאנחנו רוצים פלסטיק, אנחנו נעדיף שהוא לא יתעדה כשאנחנו רוצים להשתמש בו, אז איך בדיוק הדבר הזה עובד?
נכון מאוד, בעצם מדובר באיזשהו סוג של פלסטיק שמשמש בעיקר לצביעה של מוצרים שונים של פלסטיק. זאת אומרת שיש בתוך הפלסטיק עצמו מרכיבים שונים, שגם בתוכם יכולים להיות מרכיבים פלסטיים אחרים, ואותו צוות מחקר בוואן, בסין, גילה בעצם שאפשר לעשות שימוש באותו תחליף צבע פלסטי, לעבות אותו ובעצם לנסות ולהשתמש בו בכל מיני מוצרים שאין להם חשיפה למים ולאור. זה בעצם הרעיון.
אז זה לא ממש משהו שיכול להחליף את כל סוגי הפלסטיק שאנחנו משתמשים בהם.
אז זהו, אז באמת יש פה באמת קונספט מעניין מאוד. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה פריצת דרך, אבל זה בהחלט לחשוב מחוץ הקופסה, ולנסות ולחשוב איך אנחנו יכולים להשתמש במוצרים מסוימים, שאחרי זה יהיה אפשר לעשות איתם גם סוג של שימוש חוזר, אם לא אפילו אפסייקלינג מה שנקרא, כי אותו סוג של פלסטיק אחרי זה מתפרק לחומצה סוקסינית, שזאת חומצה שהיא חומצה מאוד חלשה יחסית, שמשתמשים בה גם במזון וברוקחות, בתרופות. ולכן בעצם השימוש בו יכול להיות מאוד מאוד מעניין בכל מיני מיצרי חשמל בעיקר. מוצרים שלא רואים אור שמש, וכמובן אסור שהם יראו מים, ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות בו שימוש יחסית מאוד מאוד נרחב באותם סוגים של מוצרים, אבל זה בהחלט לא נותן לנו תחליף למוצרים חד פעמיים. אז זה בעצם די מעניין בסופו של דבר, בגלל שאם אנחנו יכולים להתחיל עכשיו לפתח מוצרים שיהיה אפשר אחרי זה לעשות להם שימוש חוזר, גם אם זה לא חד פעמי, אז אנחנו כבר פותרים בעיה אחת מכל הסיפור, וזה גם אולי סוג של התחלה של פיתוחים שיוכלו להתרחב אחר כך גם לעולם של מוצרים נוספים. כמובן, אם תרשה לי, אני מהאנשים שדוגלים באי מניעה בכל מה שקשור לפלסטיק שאין לו תכלית, וכאן בעצם אפשר לעשות שימוש של גם וגם. אני חושב שהשילוב של השניים הוא המנצח בסופו של דבר, אם אנחנו יודעים להשתמש במוצרים של פלסטיק שיש להם חשיבות ויש להם תכלית, ואותם אנחנו יכולים לנסות ולמחזר בצורה יותר טובה, ואנחנו נעשה אי שימוש במוצרים של פלסטיק שאין להם תכלית, אז אנחנו כבר מגיעים הרבה יותר רחוק מהמקום שאנחנו נמצאים בו היום בעצם. עכשיו,
מה הפטנט הכימי שבבסיס הפיתוח הזה?
בעצם, אז זהו, זה יותר מחשבה מחוץ הקופסה מאשר פטנט, בגלל שבעצם החומרים האלה כבר קיימים. הם קשורים לקבוצה של פלסטיקים שנקראים דיאנס, והם בעצם סוגים של פלסטיקים שהם כמו קריסטלים קטנים כאלה, שברגע שהם נוגעים במים, אז הם מתמוססים. ובגלל זה עד היום לא נעשה בהם שימוש יותר רציני מאשר רק כתוסף. היום בעצם אותו צוות חוקרים חשב ופיתח קונספט חדש של שימוש באותם מרכיבי פלסטיק, באותם חומרים כימיים פלסטיים, בתוך מוצרים חשמליים, ואז בעצם אפשר לעשות בו שימוש הרבה יותר נרחב ממה שעושים בו היום.
תשמע, אני מוכרח להודות שאיך זה שאנחנו מגיעים למצב שעדיין, למרות שאנחנו מבינים את היקף הנזק וכמות הפלסטיק שמצטבר ואי שלם בים וכולי, ומיקרופלסטיק בכל מקום שמגיע לציפורים, לאדמה, למים וכולי, איך זה שעדיין לא מצאו פתרון דרמטי לעניין הפלסטיק? איזושהי בקטריה שתעכל אותו, לא יודע מה, פטריה. איך זה שאנחנו עדיין ממשיכים לייצר פלסטיק בכמויות אדירות, ולא מוצאים פתרון לצד השני?
יש לזה שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה שבאמת מדובר בחומר שמאוד מאוד קשה לפרק אותו. האדם יצר אותו בצורה סינתטית, ועדיין לא נמצא בטבע יצור שידע לחרסם את אותו מוצר שאנחנו פיתחנו. ומצד שני, עד שאתה יודע, זה מזכיר לי קצת את הצפרדע שמחממים אותו בתוך המים. כששמים צבודע בתוך מים רותחים, הוא ישר קופץ החוצה, אבל אם מחממים לו לאט לאט את המים, אז הוא לא יצא, ובסוף הוא ימות בתוך המים הרותחים.
ואנחנו הצפרדע.
אנחנו קצת דומים אחד לאותו יצור, כי באמת, עד שזה לא פוגע לנו בצורה מאוד מאוד רצינית בגוף או בכיס, אנחנו בדרך כלל לא עושים את השינויים האלה. אבל יכול להיות שפתאום אנחנו נגלה ש הפלסטיקים שאנחנו משתמשים בהם כן גורמים לאיזושהי בעיה יותר אקוטית ממה שגילינו עד היום, ואז אולי הדבר הזה ישתנה. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוכל לעשות את השינוי הזה גם בלי לחכות לאיזושהי בעיה מאוד מאוד אקוטית שתגרום לכל האדם להפסיק, אבל כרגע זה הכיוון שזה הולך אליו.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור נועם ונדרהל, עמית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה במנהל הפיתוח, משרד הפנים. תודה.
תודה רבה לכם. בוקר טוב.
ממתי המדבר הזה? הכירו טכניקה חדשנית לתיארוך של מדבריות. חוקרים פיתחו מודל שמאפשר לתארך מדבריות במדויק יותר ממה שאפשר היה עד כה. המחקר בוצע בהובלת דוקטור שלומי ויינר, שמצטרף אלינו משוויץ, ודוקטור יואב בן דור. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת Earth Surface Processes and Landforms. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור שלומי ויינר, חוקר בתחום מדעי כדור הארץ ומומחה להתפתחות הנוף בדרום יבשת אפריקה. שלום.
שלום דודו.
טוב, תודה שאתה מצטרף אלינו משוויץ. ספר לנו, קודם כל, מדוע כל כך חשוב לתארך מדבריות?
אז היום דווקא כל הזמן מדברים על חיזוי האקלים בעתיד, אבל כדי להבין מה יקרה בעתיד וכדי לחזות את זה, אנחנו צריכים להבין מה קרה בעבר. אין לנו מספיק זמן גיאולוגי, אנחנו לא יכולים להסתכל על התהליכים במשך מיליוני שנים, אז אם אנחנו מבינים מה קרה בעבר, אנחנו גם כן נוכל לחזות מה יקרה ואיך בעתיד.
אוקיי, זה היה מספיק משכנע, אז בוא ספר לי איך עד עכשיו הצליחו לתארך מדבריות.
אז האמת שאני, אולי אני אחזור טיפה אחורה, ואני חייב לציין שהשיטה הזו שפיתחנו היא מתאימה לתאריך אך ורק מדבריות חול. אז זה לא המקרה שיש לנו בארץ, ברוב המדבר בארץ הוא בעיקר מדבר סילי, אבל בעולם יש לא מעט מדבריות חול, הסהרה המפורסם ומדבר הסימפסון, הם מהווים יותר מ-20% מכל המדבריות בעולם. ועד עכשיו באמת לא כל כך ידעו לתאריך אותם. הסיבה היא שהחולות הם כל הזמן עודדים. והשיטות היחידות שיש לתאריך זה להגיד מתי חול שקע. אז אנחנו יכולים אולי לתאריך בעזרת השיטות הקיימות, מתי החול שקע בפעם האחרונה, אבל לא מתי הוא נוצר בפעם הראשונה ויצר את המדבר הזה.
אתה מדבר על יצירה או היווצרות של מדבריות, למה הכוונה, איזה תהליך בסופו של דבר מוביל להיווצרות של מדבר חולי?
אז זו שאלה שהמדע עדיין מתעסק בה, וספציפית אני ככה, זה מאוד מעניין אותי, כי באמת... יש תהליכים מאוד שונים שיוצרים מדבר. אחד, אנחנו צריכים ליצור את החול עצמו, ודווקא בשביל זה אנחנו צריכים מקלים די לח, אולי אפילו נוף גבוה, כדי לעשות בליה לסלעים ולהפוך אותם לחלקיקים קטנים שאחרי זה יעופו באוויר. אבל כדי להעיף את אותו חול באוויר, אנחנו צריכים דווקא להגיע לאקלים יבש יותר, ככה שלא יהיה כיסוי של צמחייה על החול, ואז החול יוכל לעוף באוויר. אז אנחנו כנראה מסתבר שאנחנו צריכים להבין במדע שאנחנו צריכים את השילוב הזה שבין תנאים מאוד לחים ואגרסיביים שמבלים את הנוף, עושים לו בליה, ואחרי זה מעבר לתנאים יבשים יותר ורוחות חזקות שיפזרו את החול בנוף.
טוב, אתה הזכרת את העובדה שבישראל המדבריות או המדבר לא נחשב למדבר חולי?
נכון, יש חלק קטן מאוד, בעצם החלק המזרחי של מדבר סיני, באזור של חולות ניצנה, פתחת ניצנה, שזה המדבר החולי היחיד שיש לנו. אבל רוב המדבר הוא מדבר סילי, אנחנו יכולים ללכת על הסלעים עצמם, אז זה סוג שונה של מדבר למעשה, נכון.
אוקיי, אז בוא ספר לנו מהי אותה שיטה שלכם, שאני מבין שהיא שיטה משולבת, נכון?
בדיוק. אז כמו שאמרתי עד היום, בעיקר ידעו להגיד מתי החול שקע בפעם האחרונה. זאת אומרת, מה שעושים, הולכים ועושים גרגירי חול, חשוב מאוד לאסוף אותם בחושך, כי בעצם אנחנו מודדים את הפעם האחרונה שגרגיר האור נחשף, גרגיר החול נחשף לאור. זאת אומרת, אנחנו הולכים לדיונות חול, חופרים בהם עמוק, ככה בורות לעומק, וכשאנחנו מגיעים לתחתית הדיונה, אנחנו יכולים לאסוף את החול ולהגיד מתי הוא שקע שם הפעם האחרונה. לשיטה הזאת יש שתי מגבלות. אחת, היא מוגבלת בזמן, אפשר לתאריך איתה עד כ-300,000 שנים, זאת אומרת, זה המדבריות הכי עתיקים שאנחנו יכולים לתאריך, וגם כן שוב, בגלל שהחולות יכולים כל הזמן לזוז, אנחנו תמיד נתאריך את הפאזה האחרונה של התזוזה. זאת אומרת, אי אפשר בעזרת השיטה הזו, שנקראת תארוך בעזרת לומינסנציה, אנחנו לא יכולים לתאריך את היצירה הראשונה של גרגיר החול. השיטה השנייה שאנחנו משתמשים בה נקראת תארוך באמצעות איזוטופים קוסמוגנים, ששם אנחנו לא מתארכים את הפעם האחרונה שהגרגיר נחשף לאור השמש, אלא אנחנו מתארכים איזשהו תהליך ארוך טווח, שבו אנחנו מודדים איזוטופים או איזה שהם אטומים שנוצרים בגרגירי החול, כתוצאה מאינטראקציה עם קרניים קוסמיות. אז הקרניים הקוסמיות האלה תמיד חודרות לכדור הארץ, הן בעיקר יוצרות את האטומים האלה בפני השטח, אבל יש גם כמצירה בעומקים הרדודים של הדיונה. לכן גם בעזרת האנזוטופים הקוסמוגנים, אנחנו לא כל כך יודעים לשחזר את ההיסטוריה של החול. אז מה שעשינו, אנחנו שילבנו בין שתי השיטות, השתמשנו בתערוך הלומינסנציה, כדי להסיק מהם הקצבים שבהם חול נע מעלה ומטה, ובעזרת הקצבים האלה אנחנו מייצרים סימולציה במחשב שמזיזות את החול. במשך אותה תנועה גם כן נוצרו עם האיזוטופים הקוסמוגנים, וכשאנחנו מגיעים לתשובה שבה האיזוטופים הקוסמוגנים באמת שווים לאיזוטופים הקוסמוגנים שאנחנו מודדים במאית חלקיקים, אנחנו מניחים שזו ההיסטוריה הכי סבירה שהחול נדד בה, וככה אנחנו יכולים להסיק כמה זמן התרחש התהליך. ולמעשה בסופו של דבר להסיק כמה זמן המדבר הזה קיים.
וואו, עכשיו אני מבין שכבר הצלחתם לתארך מדבריות ולדייק את התיירוך שלהם בזכות השיטה הזו, נכון?
נכון, אז העניין הוא שהמדידות האלה, אז המדידה של האיזוטופים הקוסמוגנים היא לא כל כך פשוטה. מרגע שעושים את החול לוקח מעל שנה עד שהם מגיעים לתוצאות, וכאמור צריך להשתמש במאיץ מחלקיקים, לא פשוט בכלל, ולכן אין הרבה נתונים של איזוטופים קוסמוגנים מחולות ממדבריות בעולם. אנחנו השתמשנו בנתונים קיימים ממדבר הקלארי בדרום יבשת אפריקה, שלמעשה המדבר הזה הוא חלק מסמיכת החול הגדולה בעולם, וממדבר סימפסון של מרכז יבשת אוסטרליה. בשני המדבריות האלה כבר יש נתונים קיימים של איזוטופים קוסמוגנים ושל גילי לומינסנציה. כששילבנו בין השיטות עם המודל שתיארתי, גם עם הסקנה שהמדבריות באמת הרבה יותר עתיקים ממה שהסיקו עד עכשיו, כי בעצם הנתונים לא היו קיימים, ואנשים בעיקר נחשו או שילבו כל מיני תצפיות שונות, וגילינו שהמדבריות האלה בני כמה מיליוני שנים. אפילו למעשה, לא רק שזינו בני כמה הם, אלא שהצלחנו לקשור בין אירועים שונים שכנראה היו פעילים על מנת ליצור את המדבריות.
וואו, טוב, אתה הזכרת קצת בשיחה את הקשר להתחממות הגלובלית, האם באמת, וזו שאלה שהיא אוף השיחה הזו, האם אנחנו צפויים באמת להיווצרות, אנחנו צפויים למצבים של היווצרות מדבריות כתוצאה מההתחממות הגלובלית?
אז היווצרות וגם בעצם התקדמות והתפתחות, אנחנו קוראים לתופעה הזו מדבור, והאזור הזה, האזור הביניים שבין גבול המדבר לבין האזורים שהם לא מדברים, הוא אזור מאוד רגיש. וברגע שאנחנו נותנים, למשל מספקים עוד חולות, או נותנים, או מייצרים רוח חזקה יותר, או מייצרים אקלים יבש יותר, אנחנו יכולים לגרום למדבר להתקדם ולחזות את האזורים שהם כרגע לא מדבר. אז אני חושב למשל לדוגמה, דוגמה בסין, שאנחנו יצרנית אורז, ספקית אורז עצומה לכל העולם, הרבה מהאורז הזה גדל על חולות. אז ברגע שאנחנו נייבש את שדות האורז שגדלים על החולות, החול יתחיל לזוז, כמו שאנחנו רואים במודל שלנו, ולא נוכל יותר לאכול את האורז שגדל בסין, כי האדמה שמתחתיו, החולות שמתחתיו, כל הזמן ינו ולא ייתנו לו לגדול.
אז וואו, לכן, טוב,
התחממות גלובלית יכולה להשפיע מאוד משמעותית על הנוף ועל על התזוזה של החולות והתפתחות של המדבריות למקומות אחרים.
וואו, טוב, גם אם ממש לא ירדנו לבסיס שהשיטה המורכבת לתיארוך מדבריות, כן למדנו על קרניים קוסמיות וכל מיני תתי תופעות שבאמצעותן הצלחתם לתארך את המדבריות, ובעיקר גם למדנו על מה צפוי לקרות לנו כתוצאה מההתחממות הגלובלית. תודה רבה ובהצלחה, דוקטור שלומי ויינר, חוקר בתחום מדעי כדור הארץ ומומחה להתפתחות הנוף בדרום יבשת אפריקה שבשוויץ. תודה.
תודה רבה, שבוע טוב.
והזוכים והזוכות בפרס קריל הם יותר מחצי מיליון שקלים הוענקו כפרס ל-20 חוקרים וחוקרות מהאקדמיה הישראלית מטעם קרן וולף להצטיינות במחקר מדעי. הפרס הוא בשווי $10,000, והוא נחשב כפרס וולף לחוקרים צעירים. מכאן יוקרתו, אנחנו שמחים לומר שלום לשתיים מהזוכות. שלום לדוקטור יונית הוכברג, חברת סגל במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, חברה באקדמיה הישראלית הצעירה, שלום לך.
שלום, בקסר.
ושלום לדוקטור נעמי חביב, חוקרת במרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום.
שלום.
טוב, אז שתי הזוכות נמצאות איתנו כאן. ראשית, דוקטור יונית הוכברג, רגע לפני שנבין על שומה כל אחת מכן, זכיתם, ספרו לנו איך היה הטקס עצמו, זה היה בשבוע שעבר, נכון? נתחיל מדוקטור הוכברג.
כן, זה היה בשבוע שעבר, האמת היא שהיה ממש כיף, במיוחד חשבתי על זה אני ובן זוגי, כשהתכוננו ללכת לאירוע, שזאת הייתה הפעם הראשונה בשנה וחצי האחרונות, מאז פרוץ מגפת הקורונה לחיינו, שזכינו להשאיר את הילדים בבית ולצאת לבילוי נעים, וכמובן...
זאת אומרת, את אומרת, לא הפרס עצמו, אלא זה שנפטרת מהילדים, זה העניין.
גם הפרס עצמו, אבל גם היכולת...
ברור, אוקיי.
היכולת לקבל איזשהו שבים של חיינו, טרם המגפה.
וואו, והנה עוד פעם מדברים על שוב תו ירוק, והנה עוד פעם המגפה מרימה ראש. דוקטור חביב, איך את מתארת את החוויה שלך? בשבוע שעבר קיבלת פרס בנוכחות הרבה מאוד מדענים חשובים, אנשים חשובים.
כן, זה היה באמת גם מרגש וגם מחמיא. אנחנו לא תמיד זוכים לקבל ככה מחמאות על העבודה שלנו, בדרך כלל יותר ביקורת, כי אנחנו מדענים ביקורתיים, אז זה מאוד מרענן ונחמד. אבל אני גם שותפה לחוויה של יונית, של לקחת בייביסיטר מזה שנה וחצי, היה מאוד מרענן.
טוב, אני לא רוצה להיות פה הסנגור של הילדים, אז נעזוב את הנקודה הזו. דוקטור הוכברג, בואי יסביר לנו על שומה זכית ב-10,000 דולרים.
אז המחקר שאני מתעסקת בו, אני פיזיקאית, ואני פיזיקאית שמתעסקת בתיאוריה. בתחום המחקר שלי הוא פיזיקת חלקיקים, אני בעצם חוקרת את את המרכיבים הכי יסודיים שהטבע שלנו מורכב מהם. אני בעצם מנסה להבין ממה היקום שלנו מורכב, מה הם אבני הבניין היסודיים שמרכיבים את כל מה שיש מסביבנו, ובעצם איך הגענו לפה. מהי השתלשלות האירועים החל מהמפץ הגדול ועד הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. ואחד השאלות הגדולות בתוך התחום הזה זה להבין את הטבע של חומר האפל. חומר אפל זה חומר שיש פי חמש יותר ממנו, מכל החומר הרגיל שמרכיב אותנו ואת... כל החפצים שלנו וכל מה שאנחנו רואים מסביבנו, ויש פי חמש יותר מזה חומר שאנחנו לא רואים אותו, הוא לא מקרין אור, אנחנו לא יכולים לראות אותו בעיניים שלנו, וזהו החומר האפל. ואני בעצם מנסה להבין, להתחקות אחרי הזהות החלקיקית של החומר האפל, ולהבין מה התכונות שלו, איך המסה שלו, איך הוא מדבר עם עצמו, איך הוא מדבר איתנו, ובעצם להבין את אותו מרכיב עצום שקיים פה מסביבנו כל הזמן.
רק הערה שקשורה למאזינים ולמאזינות של התוכנית, פה ושם יש אייטמים על שאין פתאום חומר אפל, או שזה משהו שהחוקרים הסיקו את זה כתוצאה מממצאים, הם מניחים שיש חומר אפל, אבל אף אחד לא נגע בו או הגיע אליו, נכון?
נכון, אז בעצם אנחנו יודעים על הקיום שלו מתוך ההשפעה של כוח הכבידה, כן. על אותו חומר. בעצם כשאנחנו מסתכלים לשמיים, אז אנחנו יכולים לאמוד כמה חומר נמצא שם בחוץ, בכל מיני שיטות. אז דרך אחת היא באמת להסתכל, אנחנו כמובן לא מסתכלים ככה סתם עם העין, אנחנו מסתכלים בטלסקופים מאוד משוכללים, ויכולים לראות את כל האבק הכוכבי, את כל הכוכבים, ולאמוד כמה מסה יש שם בחוץ. אבל אנחנו בעצם יכולים גם לאמוד כמה יש בחוץ, ולהסתכל על תנועה של כוכבים. כי התנועה של כוכבים מושפעת מכוח הכבידה שהם מרגישים. ולכוח הכבידה אכפת מכמה מסה יש. ובעצם כשמשווים בין שתי השיטות האלה, איך כוכבים זזים לעומת מה אנחנו רואים, אנחנו מגלים שיש הרבה יותר שנמצא שם בחוץ מכפי שאנחנו יכולים לראות. וזה אותו חומר אפל. אבל באמת כל הידע הזה שלנו, הוא מגיע מהאינטראקציה של כוח הכבידה, מאיך שכוח הכבידה משפיע על החומר הזה. ואנחנו אחד באמת הדברים שאנחנו מנסים להבין, כדי באמת להגיד גילינו את החומר האפל. אנחנו יודעים בוודאות מהו, זה לנסות למדוד אותו בתוך המעבדה. לנסות לייצר איזושהי מערכת מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד חכמה, שאותו חומר אפל שנמצא פה כל הזמן מסביבנו, כשיבוא ויפגע בגלאי המאוד מאוד רגיש הזה, יעשה משהו שאנחנו נוכל לראות. ואז נדע, באמת, באמת גילינו את החומר האפל, ונוכל גם ללמוד את התכונות שלו.
רגע לפני שנעבור לדוקטור חביב, את הזכרת את עניין החלקיק הקטן ביותר שיש בחומר. אנחנו הרי כל פעם מגלים... שהחלקיק הוא יותר ויותר קטן, החלקיקים הבסיסיים שמרכיבים את החומר, יהיה לזה סוף? נגיע מתישהו לחלקיק הבסיסי ביותר?
אנחנו מכירים כבר כמה חלקיקים יסודיים, שאנחנו באמת יודעים להגיד עליהם שהם חלקיקים יסודיים, ויש לנו מודל מתמטי שנקרא המודל הסטנדרטי של פיזיקת חלקיקים, שבצער בצורה מדהימה כמעט את כל מה שאנחנו רואים במעבדה בהקשר של איך החלקיקים האלה מתנהגים אחד עם השני. ויחד עם זאת, אנחנו יודעים שאותו מודל יפהפה הוא לא סוף הסיפור, בגלל שיש דברים שאנחנו רואים בטבע שהוא לא מסביר. החומר האפל זה אולי אחת השאלות הכי גדולות שהוא באמת לא נותן להם מענה. אין אף חלקיק כזה שאנחנו מכירים שיכול להיות את החומר האפל, ובתקווה שאם אנחנו נגלה מהו אותו חומר אפל, אז יהיה לנו עכשיו עוד פיסה נורא חשובה להבין מהם אבני הבניין הבאמת יסודיים שמרכיבים את כל מה שיש כאן.
וואו, טוב, אני עובר לדוקטור נעמי חביב, ספרי לנו על שומה, את זכית ב-$10,000?
באמת היה מרתק לשמוע את יונית, אני קצת יותר קרוב אלינו, אני חוקרת מוח, ולמעשה אני פחות מתמקדת במה המוח הבריא עושה, אלא מנסה להבין מה קורה, בעצם מה משתבש במוח החולה, וספציפית במחלות שקשורות להזדקנות, כמו אלצהיימר.
זה כמובן שאלת השאלות, לא? כל המדע על זה.
נכון, נכון. כי זה באמת שאלה, גם אנחנו לא מבינים אפילו מה קורה במוח המזדקן שלנו, שגורם בעצם סיכון לכל כך הרבה מחלות. אז אמנם הרבה חוקרים שואלים את זה, אבל אנחנו כן מקווים שהגישה שלנו למחקר היא קצת שונה, קצת מחוץ לקופסה, וכן תאפשר לנו בכל זאת לנסות להגיע, למצוא פתרונות למניעה של המחלה כמו אלצהיימר. מה שאנחנו בעצם עושים זה אנחנו בונים מפות של התאים במוח, בשיטה חדשה שלמעשה פיתחתי במהלך פוסט-דוקטורט שלי בחול, שמאפשרת לנו ממש להסתכל על תאים בודדים ולמדוד מולקולות שאומרות לנו איך התא הזה מתנהג. אז אנחנו בונים מפות, במקום מפות של ארצות ויבשות, אנחנו בונים מפות של תאים, זה מאפשר לנו ממש לעקוב אחרי שינויים ולהשוות בין מוח בריא למוח חולה ברמה כזאת הכי קטנה שיש, לא כמו חלקיק בודד, אבל תא בודד במוח שלנו.
וואו, לגמרי, דוקטור אוכברג, הבעת אמון מאוד גדולה, שוב, פרס קריל, הוא מטעם קרן וולף, וזה באמת משהו מאוד מאוד משמעותי, מלבד הכבוד, זה הבעת אמון בעניין המדעי, בכיוון המדעי, מה תחלמי לעשות בעתיד, או עם מה תרצי להתמודד בעתיד, דוקטור אוכברג?
האמת היא, אני מקווה להמשיך ממש לעשות את מה שאני עושה עכשיו, אני מרגישה נורא ברת מזל לקום כל בוקר, ולזכות להתעסק בשאלות שבעיניים הכי מרתקות על היקום שלנו, ואני חושבת שאנחנו רק בתחילת הדרך בלנסות להבין את אותם שאלות, וכל עוד אפשר, הבעת אמון הזאת באמת נותנת תחושה כל כך טובה ותחושה שבאמת אפשר להמשיך בכיוון שהולכים, שאני הולכת בו עכשיו, שזה לחשוב עם רעיונות חדשים שבאים מחוץ לקופסה, לחשוב על הבעיות שקיימות לנו ביקום כבר המון המון שנים, אנחנו מנסים להבין אותם, ובעצם לבוא עם רעיונות חדשים, איזושהי משב רוח רעננה, לחשוב בצורה יצירתית על הבעיות האלה שקיימות כל כך הרבה זמן, בתקווה שככה תהיה לנו את פריסת הדרך, ובאמת נגלה את החומר האפל באיזה רעיון מגניב וחדש.
זה נכון שעם כל הצרות שיש לנו מסביב, ומגיפה וכו', עדיין השאלות האלה הן מרתקות, אי אפשר להתעלם מהשאלות הכל כך מהותיות האלה, את באמת יומרנית מספיק לגעת בשאלות הבסיסיות ביותר שקשורות ליקום. דוקטור חביב, מה הפנטזיה שלך? מה תרצי לחקור בעתיד?
אז אני גם כן ממשיכה ככה באותה הדרך. יש לי חלום מאוד ברור, שאני מקווה שאני אגשים אותו באמת, שלהביא לשם פתרונות לגילוי מוקדם ומניעה של מחלות נורודגנרטיביות, שנוכל בעצם להזדקן בצורה טובה ובכבוד.
טוב, אנחנו כמובן מקווים ששתיכן תצלחנה במחקרים. תודה רבה לך, דוקטור יונית אוכברג, חברת סגל במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, חברה באקדמיה הישראלית הצעירה, ודוקטור נעמי חביב, חוקרת במרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. שוב, זוכות פרס קריל, כבוד גדול ובהצלחה כמובן. תודה לכן.
תודה רבה.
אלח דם הוא הגורם המוות המוביל בבתי החולים בארצות הברית, ולכן למעלה מ-100 מערכות בריאות משתמשות במערכת התראה מוקדמת שפועלת באמצעות בינה מלאכותית, אבל במחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת מישיגן התגלה שהמערכת אינה מתפקדת כנדרש, היא החמיצה 2/3 ממקרי אלח הדם. המחקר התבסס על נתונים של כמעט כ-30,000 מטופלים בבתי החולים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אילן ססון, מוכל לבינה מלאכותית, מרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל Data Science Group. שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אז הנה אנחנו שומעים על מערכת שמבוססת על בינה מלאכותית. לאחרונה היו אצלנו אייטמים על כך שאין מספיק מערכות בתחום הבריאות שפועלות כשבבסיסן בינה מלאכותית, והמערכת הזו חוטאת לתפקידה או למטרתה?
כן, בהחלט כך. זה מאוד מטריד. סקסיס, זה מה שנקרא גם מלח דם, רק כדי להבין, זה מצב שהוא באמת מצב רפואי קליני מסכן חיים. הוא בדרך כלל נגרם כתוצאה של תגובת יתר של המערכת החיסולית, כאילו הגוף תוקף את עצמו. וזה מצבים שעלולים להתפתח לכדי אלם זיהומי וקשל רב מערכתי ומוות.
רגע, אלח דם, זה חשוב שאתה מסביר לנו את זה, כי זה באמת לא טריוויאלי. זו תגובה של הגוף למה, לזיהום קיים?
לזיהום, או לאיזשהו גוף זר שחדר אלינו. המערכת החיסונית לא יודעת להתמודד איתו, וכשהיא לא יודעת להתמודד איתו, אז היא מתחילה לתקוף את האיברים הפנימיים שלנו. אפשר לחשוב על זה במונחים של משהו כמו אוטואימיוני, אוקיי? משהו שהוא תוקף את עצמו. והדבר הזה באמת הוא מטריד מכיוון שהוא הגורם מספר אחד למוות בבתי חולים. ואני מדגיש, בבתי חולים לא גורם מספר אחד למוות בכלל, אלא בבתי חולים ברגע שאתה משתשפז. עכשיו, כשמערכת כזאת מותקנת במאות בתי חולים, והפרדיקציות שלה כדי לנבא האם מישהו הולך להידרדר כתוצאה מספסיס, הן לא פרדיקציות שמניחות את הדעת, בלשון המתה, אז תשמע, זה מאוד מפחיד. אבל מעבר לעובדה שזה מטריד, אני חושב שהדבר שמטריד יותר, זה הדבר שבעצם, הדבר הזה יכול היה להימנע. אפשר היה למנוע את זה במידה מסוימת. תראה, אנחנו עושים טעויות בעולם המדעי, אבל טעויות שנוגעות לחיי אדם, טעויות שאנחנו צריכים לתת להם איזשהו דגש על איך אנחנו יכולים למנוע אותם. והדרך למנוע אותם, כשאנחנו בדרך כלל מדברים על זה בקהילת מדעני הנתונים או בגילה המדעית, היא בעצם בעזרת גם מערכות של בינה מלאכותית. מערכות של בינה מלאכותית שבעצם עוזרות לנו לנטר את התפקוד היעיל לאורך זמן של מערכות בינה מלאכותית. ואני רק רוצה שתבין ממה הדבר הזה נובע. אז נניח שמערכת של בינה מלאכותית למדה מתוך איזשהו עולם נתונים היסטוריה שכלל החלטה שאומר, אם מתקיימים התנאים האלה והאלה אצל החולה הזה, סביר להניח שהוא הולך להידרדר כספסיס בחמש שעות הקרובות. נניח שהיה להתקיים ממד הזמן. אבל מה קורה למערכת כשמגיעים נתונים חדשים שהיא צריכה להתאמן עליהם? זאת אומרת, אתה צריך להבין שהתזה המרכזית שעומדת בבסיס מערכות רפואיות ובכלל שמבוססות על בינה מלאכותית, היא שבעצם כשעולם הנתונים משתנה, המודל משתנה. והטענה שאנחנו אומרים אצלנו בדרך כלל, אצלנו בקהילה, זה שבעצם מערכות של בינה מלאכותית קורסות בשקט, ממש כמו אימפריות. ואנחנו צריכים לעשות בעצם שני דברים. א', אנחנו צריכים לאפשר מתן של פרשנות למקבלי ההחלטות הרפואיים, לצוותים הקליניים. לבוא ולהגיד, למה המערכת שמבוססת בבינה מלאכותית קיבלה את ההחלטה הזאת? עכשיו, למה שקורה לנו בפועל שהמערכות, אותם מודלים מאוד מאוד מדויקים, בדרך כלל הם קופסאות שחורות. אנחנו כולנו משומעים על מודלים של למידה עמוקה.
שזו טענה שתמיד באמת מלחיצה. מה זה אומר? שאנחנו לא יודעים מה נמצא בבסיס שיקול הדעת של מערכת כזו?
כן, ככל, ואתה יודע, והמוזר הוא, ככל שהמערכת מדויקת יותר בניבויים שלה, או שיש לה איזושהי מעטפת של ביצועים טובה יותר, ככה השקיפות האלגוריתמית, ככה נקרא לזה, ה-transparency, זה השקיפות שלה קטנה יותר. ככל שהמודל פשטני, הוא יותר נהיר, הוא יותר ברור למקבל ההחלטות. ולמה? מכיוון שרשת, ולא להיכנס לזה, אבל רשת נתונים נוירונית בעצם, כשהיא מתאמנת על סט נתונים היסטורי, היא מזיזה לאורך הלוך וחזור, לאורך הרשת, איזשהו מערך רב-ממדי של משתנים, נקרא לזה מטריצות או טנזורים, לאורך הרשת, שמכיל אלפים ועשרות אלפים של משתנים, ואין לנו שום דרך לעקוב אחרי זה. אז זאת קופסה שחורה. אבל הדרך להתמודד עם זה, היא בעצם להניח, אפשר לומר על ככה בצורה ציורית כמובן, להניח ליד אותה מערכת של קופסה שחורה, קופסה לבנה יותר פשוטה, שהיא תנסה בעצם לדמות או לסמלץ את קבלת ההחלטות. אבל אתה מבין שיש כאן חיסרון מהותי, כי אנחנו מניחים שאותה מערכת לבנה ופשוטה מדמה את הפעילות ואת הפרדיקציה של המערכת הגדולה, שהיא הקופסה השחורה, בצורה לוקל, בצורה נקודתית. אין לנו כאן איזושהי ודאות מתמטית וסטטיסטית, אבל אנחנו אומרים, כנראה שזה כך. אבל מעבר לאותה פרשנות שנדרשת ממערכות, והדבר הזה נקרא explainable AI, ויש לו גם משמעות בתקינה האירופאית, אני חושב שהדבר האחר זה שאנשים צריכים להבין שברגע שאנחנו מניחים מערכות של בינה מלאכותית בסביבה תפעולית כלשהי, ודיאגנוסטיקה רפואית בוודאי, הן מדרדרות לאורך זמן, ואנחנו צריכים לנטר אותן. אוקיי, אתה יודע, התזה המרכזית שיש לאחוז בה, זה לא שאני מניח משהו ועכשיו עובד עד אין סוף. אלא שכל שינוי קטן ומינורי עשוי לשנות את הכל ובגדול. אתה יודע, באנגלית זה קצת נשמע יותר טוב, changing anything changes everything. ובעצם מה שאנחנו אומרים, שמערכות של בינה מלאכותית, כשהן ניזונות מנתונים חדשים, הן בעצם גרסאות חדשות של עצמם. ומהו היצרן של הנתונים? המציאות. והמציאות, כמו שאנחנו יודעים, היא לא סטטית בעולם של דממה, אלא רועשת, גועשת וסוערת. ולכן אנחנו חייבים להקפיד לנטר את המערכות האלה. אם אותה חברה שהניחה את אותם מאות מודלים במספר גדול מאוד של בתי חולים, הייתה מקפידה, לעניות דעתי, זה לא נאמר במחקר בצורה מפורשת, אבל הייתה מקפידה על כך שהמודלים האלה מנותרים לאורך זמן כדי לוודא שהם לא קורסים, אז אולי הדבר הזה היה נמנע. והמבוכה הזאת, עכשיו המבוכה הזאת היא לא רק מבוכה עסקית, אלא היא פתח לתפיות, ולא עלינו, למוות של בני אדם. ולכן, צריך... צריכים להבין.
אז זהו, אני מנסה להבין, אז האם צריך לחשוש ממערכות של בינה מלאכותית? אולי מסוגלות באמת לקבל איזושהי תפנית, ואי אפשר לסמוך בעיניים עצומות על המערכות האלה?
אז אני מתחבר למשומרה האחרונה שלך. אי אפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות, לא תמיד, וברוב המקרים אנחנו נדרשים לאמצעים נוספים כדי לתת לנו פרשנות על האופן שבו הם קיבלו החלטות, או על האופן שבו הם מתנהגות לאורך זמן. אז הפתרון הוא לא להרים ידיים, אלא ההפך, לשפשף ידיים ולומר, אוקיי, מה אנחנו עושים כדי להימנע מזה, או מה אנחנו עושים כדי לנטר את זה, או מה אנחנו עושים על מנת לצמצם את הנזק, את הנזק שיכול לגרם בעקבות מה שאמרת, וגם שם יש לנו מערכות של בינה מלאכותית שיודעות לפקח על מערכות של בינה מלאכותית. וזה מה שעושים בקהילה של מדעני הנתונים, בקהילה המדעית, והדבר הזה הולך ומתפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אני חושב שהחשש הוא צריך להיות חשש מבוקר. ואני רק רוצה גם להזכיר לך ולמאזינים שגם הרגולציה מתחילה להבין את זה. ואומרת, רגע, מערכות שיושבות בצמתים מאוד מאוד חשובים של חיינו, שנוגעים לא רק לבריאות שלנו, אלא בכלל למערכות שנותנות לנו אשראי בנקאי, או דיור ציבורי, או לאן אני שולח שוטרים על מנת לתפוס, כל המקרים האלה הם אגב מקרים שהמציאות הוכיחה, שמודלים שהתאמנו על איזשהו דאטה בייס היסטורי, על סט נתונים היסטורי, כאשר הוצבו בסביבה תפעולית יצורית לצורך ההמחשה, והתוצרים שלהם לא תוקפו לאורך זמן ולא נותרו, הם פשוט קרסו. ויתרה מכך, הן חיולות גם לייצר מה שנקרא איזון חוזר שלילי. כי בעצם העובדה היא שאתה מניח אותם במקום מסוים ומשפיעים, יש לך השפעה של עצמם על עצמם. וכל הדבר הזה צריך להיות מנותר, ואם הוא לא מנותר ומפוקח, אז אנחנו עצויים לצפות להרבה מאוד בעיות.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אילן ססון, מומחה לבינה מלאכותית, מרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל Data Science Group, תודה.
תודה ויום טוב.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב, מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן שרון.
השבוע, חם חם חם, איזה קיץ. הוא גורם לי להתגעגע על הבגדים שאפשר ללבוש במזג אוויר קריר. חשבתי לעצמי, האם האדם עושה את הבגד או הבגד עושה את האדם? וכמה מהר אנחנו שופטים אדם על פי המראה שלה או שלו? זה הזכיר לי סיפור ששמעתי פעם באנגליה. סיפור על איש אחד שרצה לקנות לעצמו חליפה. היו היה איש אחד שקם בוקר אחד והחליט לקנות לעצמו חליפה חדשה. לא כזו שקונים בחנות, אלא כזו שמזמינים אצל חיית. ולא סתם חיית, אלא אצל החיית הכי מפורסם וידוע בעיר הגדולה. הוא אסף כסף, וכשהיה בידו הסכום הדרוש, הוא עלה על הרכבת ונסע את כל הדרך לעיר הגדולה. כשירד בתחנה נפרסה לפניו שדרה רחבה, עצים גבוהים, חנויות, אנשים הולכים וחוזרים. הוא התרגש, חלף על פני חנות הממתקים, בית הקפה, חנות העיתונים, חנות הפרחים. והנה הוא מתקרב אל חנותו של החיית. המפורסם, הידוע ביותר בעיר הגדולה. הוא נעצר רגע להתבונן בחלון הראווה, ראה את החליפות היפות המוצגות שם. הדלת הרחבה נפתחה והוא נכנס פנימה, ליטף בידו את הבדים ודמיין לעצמו את החליפה שממש עוד רגע יזמין. היה תור ארוך בחנות, הוא עמד בתור וחיכה עם שאר האנשים ובינתיים דמיין את החליפה שלו. והנה התור מתקצר והוא כבר מתקרב, והנה הנה הוא פוגש את החיית ומספר לו על חליפת החלומות שלו. החיית מתלהב, מבקש ממנו לבחור את הגזרה, את הבד. הוא מסרטט ומצייר, ולבסוף הם מסכימים. כל מה שנותר עכשיו הוא לשלם, ואכן הוא משלם את כל הסכום מראש, והחיית אומר לו, אל תדאג, חזור בעוד שבוע והחליפה שלך תהיה מוכנה. הוא יוצא משם, ליבו הולם מהתרגשות, הוא חוזר הביתה וכל השבוע מחכה ומחכה לראות כבר את החליפה שלו. אחרי שבוע הוא שוב עולה על הרכבת, נוסע לעיר הגדולה, יורד בתחנה, כל כך מתרגש שהוא מחליט להשתהות רגע וללגום איזה קפה קטן, להציץ קצת בעיתון לפני שהוא ניגש והולך אל החנות. ואכן הוא מתקרב אל החנות, הדלת נפתחת, שוב יש תור ארוך, הוא עומד בתור, אבל בזווית עינו כבר מבחין בחליפה שנראית בדיוק כמו החליפה שהזמין, והנה היא תלויה שם מעל הדלפק. הוא כל כך מתרגש, הוא אפילו לא מבחין בזמן שעובר, והנה התור הולך ומתקצר והוא מגיע אל החיית. החיית מחייך אליו, מגיש לו את החליפה, היא באמת תלויה שם מעל הדלפק, היא כל כך יפה. החיית מפנה אותו אל תא המדידה, והוא אכן, ככה בכבוד רב, ניגש אל תא המדידה, תולה את החליפה, הוא מתחיל למדוד אותה. הוא מודד את המכנסיים, אכן מושלמים, אבל אבוי, מה זה? מכנס אחד קצר מהשני. האם זה ייתכן? האם זו טעות? הוא יוצא במבוכה מן התא, פונה אל החיית. סליחה אדוני, נדמה לי שיש כאן טעות, מכנס אחד קצר מן השני. שטויות, מבטל אותו החיית ואומר, אתה תצלה קצת ואף אחד לא ירגיש. טוב, אומר האיש, הוא חוזר אל תא המדידה, והפעם מודד את הווסט, החזייה, חלק הפנימי של החליפה. או אז הוא מבחין שאין בו כפתורים. מה לעשות? האם זו טעות? הוא שוב יוצא מן התא, ניגש אל החיית. סליחה, אדוני, נדמה לי שיש כאן טעות, אין כאן כפתורים. והחיית מבטל אותו ואומר, שטויות. זה עכשיו באופנה, אתה תכניס את האצבעות ללולאות הכפתורים והכל כבר יסתדר. טוב, הוא חוזר אל תא המדידה ומודד את השקט, המקטורן. הוא באמת מאוד יפה ומעוצב, הצווארון עשוי לעילה ולעילה. אבל אוי, נדמה לו ששרבול אחד קצר מהשני. הוא שוב יוצא במבוכה אל החיית. סליחה אדוני, נדמה לי ששרבול אחד קצר יותר מהשני. שטויות, אומר לו החיית. זה פתיר, אתה פשוט תרים את הכתף והכל כבר יסתבר. טוב, אומר האיש. הוא לובש את החליפה היפה, יוצא מן החנות. קצת צולע, כתף אחת מורמת ואצבעות תחובות בתוך לולאות הכפתורים. הוא מדדה ועובר את הרחוב, הוא מחליט להירגע רגע בפארק המקומי. הוא פוסע לאורך האגם, שני אנשים יושבים שם על ספסל ומביטים בו. אחד מהם אומר, מסכן שכזה, מעניין איך זה קרה לו. צולע, כתף מורמת. השני מסתכל בו ואומר, מסכן, מסכן, אבל תראה איזו חליפה יפה הוא לובש. אז האם אנחנו עושים את הבגד, או האם הבגד עושה את האדם? בכל מקרה, שיהיה לנו שבוע מצוין. ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של האיש שהשתיל ראשים לכלבים. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום.
היי דודו, אולי אתה לא מכיר את השם, יש איזו סיבה, ולדימיר דמיכו. הוא היה מדען סובייטי, הוא נחשב לחלוץ בתחום השתלות האיברים. בין השאר הוא היה אחראי למכשיר הראשון שסייע מכנית לתפקוד הלב. מה שהיה, ועודנו הכרחי למכונות.
זאת אומרת, הוא היה מדען רציני.
ממש ממש, כן. הוא גם הצליח, בגלל שהוא היה כזה מדען, הוא הצליח להחליף את פעולת ליבו של כלב למשך 5 שעות. וככה הוא הצליח לבצע את ההליך הראשון בהיסטוריה, בו אדם של יצור חי זרם בגופו בעוד הלב לא פועל בכלל.
וואו.
לפני דמיכוב, אגב, הרבה האמינו שהפעולה הזאת היא בלתי אפשרית. הוא גם נודע כראשון שביצע השתלת לב בשנת 46, גם במקרה הזה זה היה של כלב, וזה קרה 21 שנה לפני ההשתלה הראשונה בבן אדם. אבל ההישגים הגדולים שלו לא עשו הרבה כותרות מעבר לקהילה המדעית המצומצמת שבה הוא פעל. תשאל למה? בגלל הצל הגדול שהניסויים האחרים שלו הטילו עליו. מתישהו בשנות ה-50, אחרי שהוא נחל הצלחה בהשתלות איברים בבעלי חיים, עלתה מחשבה בראשו. למה שלא נשתיל מוח? מחשבה טובה. את ההשראה הוא שאב מקולגה, דוקטור סרגי ברוכוננקו, באמצעות מכונת לב ריאה, אותו דוקטור סרגי הצליח להשאיר בחיים ראשים קורטים של כלבים במשך מספר שעות. וכך, בשנות ה-40 הוא גם הוכיח שאפשר לשמור על המוח בחיים גם אחרי טראומה שאי אפשר לתאר אותה בעוצמה. וצילומים של הניסויים האלה היו, הם גם זמינים אגב לצפייה היום, הם עומדים במרכז ויכוח מאוד מאוד ארוך, אפשר לחפש אותם ברשת, זה נקרא Experiments in Revival of Organisms. בואו נחזור רגע למיכוב שלנו. הרעיון שלו היה כזה, לנתק את הראש של כלב, לשמור אותו חי באמצעות אותה טכנולוגיה, ולהשתיל אותו על גב של כלב אחר. והוא ביצע את הניסוי הזה 24 פעמים. ובכל אחת מהפעמים הוא הצליח, ברמה כזו או אחרת, המושתלים שרדו, חלק הפגין מודעות לסביבה וגם הגיב לגירויים, אבל הכלבים מתו אחרי כמה ימים כתוצאה מתגובה חיסונית. זאת אומרת, הגוף דחה את השתל. וכדי להשתיק את הסקפטים, דמיכוב מזמין את המגזין לייף לתעד ולצלם את אחד הניסויים בשנת 59. יש מאמר כזה שפורסם, הכותרת שלו הייתה הכלב הדו-ראשי של רוסיה. היו בו צילומים, הסברים, תיעוד של ההשתלה של ראש נוסף לכלב, זאת אומרת, שני ראשים, הכתבה הסבירה בכתבה ששני ראשים טובים יותר מאחד. והניתוח הוכתר כהצלחה, שני הכלבים שהפכו בעצם לכלב אחד, שרדו במשך 4 ימים. ובסוף יצור הכלאיים הזה מת מסיבוכים של הניתוח, מה שהפתיע את דמיכוב, כי ניתוחים קודמים שלו תחזיק חזק, החזיקו 29 ימים. אז הניסויים המוטלים ב... לא יודע מה, לא קונצנזוס בוא נקרא להם, הפעילו על ההישגים הטכנולוגיים רפואיים שלו, ולכן...
סתם האיש ידע גם לייצר יחסי ציבור באמצעות מדע מטורלל. איך זה שמאז באמת אין ניסיונות נוספים להשתיל מוח?
אני חושב שאתית זה כבר לא מקובל לחשוב ככה. כמו שלא משבטים בני אדם, דברים מהסוג הזה. אני חושב שמוח זה סוג של טבו. המדע הלך לאפיקים אחרים של מחקר
בתחום הזה ספציפית.
אוקיי, זה מעניין, למרות שבדרך כלל אנחנו שומעים על איזה מדען מטורף באיזה מקום רחוק ונידח, שם כללי האתיקה הם פלואידים יותר.
זה מתאים לסרטים, זה מתאים לסרטים.
מעניין, השתלת מוח, אבל הוא כן עשה את זה, אה?
הוא עשה את זה והם הצליחו, המושתלים שרדו. בסוף באמת הוא לא מהשתלה, אלא מסיבוכים, או של הניתוח, או של תרופות, או של הגוף, זאת אומרת, אבל העבודה הצליחה.
נשמע שבאמת לחובבי מי שממש מאוהב בכלב שלו, אולי יש פה פוטנציאל, כמובן להשתיל את מוחו, בגופו של כלב אחר, להמשיך להנות ממנו, כמובן, אפילו בגלל...
או משניהם גם יחד.
גם נכון. גוף, צורה, וואו. תשמע, הצלחת לטלטל את עולמי עם סיפור השתלות הראשים לכלבים, אז זה כמידי פינה, אני חושב.
כן, כן, זה נכון. הפעם זה היה... הפעם זה... אפשר לחשוב על זה קצת, אפשר לחשוב על זה.
אוקיי, טוב. תודה רבה לך, אירן מנהר. עורך ומגיש ההסקט מנהר הזמן. תודה.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר או עמל. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, צום קל למי שצם כמובן. אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, להתראות.